אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מדענים גילו דרך לתמרן את המערכת החיסונית של הגוף, מה שעשוי לקצר את זמן ההחלמה של רקמות שנפגעו, ואף למנוע זיהומים. למעשה מדובר בשיפור תהליכי התיקון של רקמות שנפגעו באמצעות מניפולציה על מערכת החיסון שלנו, מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום שלל הענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן זוכה פרס אופיר על עבודת האיור והניהור לאומנותי של הסרט ולסים בשיר דוד פולונסקי, ממעבדי היומן הגרפי של אן פרנק, מרצה במחלקה לתקשורת חזותית באקדמיה לאומנות בצלן, ושנקר, שלום לך ותודה שהגעת לכאן.
אלן.
הנה שומעים שאתה כאן, איתך נדבר על תולדות האיור, כי מחר, יום חמישי, ייפתח בישראל שבוע האיור 2019. ונעסוק בעוד עניינים, מדענים מאוניברסיטת מרילנד ומטקסס גילו זן חדש של חיידק טורף, חיידק שממש אכל רקמות של מטופל שהושפז בבית החולים במצב קשה. מיד על החיידק הטורף החדש, וגם היום 20 בנובמבר הוא יום הזיכרון הטרנסג'נדרי העולמי, יום שנועד להזכיר את מי שנפגע ונרצח כתוצאה מטרנסופוביה, רתיעה או שנאה לכל מי שלא תואם את הציפיות המגדריות המקובלות בחברה. העורך שלנו רז חסון, עורך את המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיקים עם איתי סופרין ואבי שמאי, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. איו! טוב, אנחנו יודעים שהנושא הוא לא אנימציה, אבל יש יותר מנגינות שאפשר לגנוב מתוכניות אנימציה מאשר מנגינות שקשורות לאיור. ולכן תסלח לי, למרות שאנימציה נחשבת למה? לתת ענף באיור? או...
זה לא משנה.
לא, 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 לא משנה איך
כן,
אתה הופך
מהירים,
את
ה... יש מהירים שעושים כן, באנימציה ולהפך.
אז טוב, אנחנו ננסה לפלפל את השידור עם כל מיני פתיחים של תוכניות שדיג'יי מקלר כבר מכין לנו. אז כשאנחנו מדברים על איור, רגע לפני שנבין מה בדיוק עשית ואיך ציירת את ולסים בשיר, וגם הרבה מעבר לזה, מה זה בכלל איור? תצמצם אותנו בהגדרה של הדבר.
איור זה ציור שנועד להעביר מסר ספציפי שהוגדר מראש.
מסר יכול להיות פוליטי, שיווקי, לעורר תיאבון, כל דבר.
פיוטי, רגשי, אמוג'י זה איור, ספר ילדים מאויר זה איור, הוראות הרכבה מאיקאה יכולות להיות איור.
הכל איורים, נו מה?
הכל, זה המקצוע הכי חשוב בעולם.
חוץ מהטקסטים שלצד האיור, וצריך טקסטים, כן, האיור הוא חשוב, עדיין חשוב לנו. למה? כי מה סוד כוחו של האיור? למה אנחנו זקוקים שיציירו לנו את הדברים?
לא, אני צוחק. הוא לא זקוקים לאיור. בגלל שכל דבר שמאירים הוא בעצם מבוסס על טקסט, אז הטקסט בגדול אומר את מה שהוא אומר. האיור יכול להיות פרשנות, יכול להיות קישוט, יכול להיות הבהרה, והוא פשוט מעשיר את החיים שלנו. יש דברים שהם... למשל, ההצלחה של האמוג'יז.
כן, שאנחנו מדברים באמצעות איורים, זה הפך להיות טבעי.
ואם תחשוב על זה, התחלנו לדבר באמצעות איורים.
זאת אומרת, האירוגליפים אתה מדבר?
האירוגליפים, כן.
זאת אומרת, חזרנו לנקודת ההתחלה, בזכות הטכנולוגיה.
כן.
בקרוב כולנו נמות בתוך פירמידות ענקיות.
אמן.
ויקברו אותנו עם חתולים חנותים.
כן.
כן? זהו, אוקיי, חזרנו לנקודת ההתחלה. אוקיי, אז בוא נדבר, אז אנחנו יודעים מה זה איור, ובעצם איור זה כל מה שמצויר בעולם כמעט, נכון? ומעביר מסר.
ומעביר מסר.
הדרכתי, אתה צודק, לא ציור אומנותי וכו', אלא בין אם חוברת של הוראות הרכבה, אתה הזכרת, ובין אם קריקטורה פוליטית וכו'. בוא נתחיל מההתחלה, אז מתי זה התחיל?
ההגדרה של איור כמקצוע נפרד היא כנראה איפשהו עם, עם המצאת הדפוס או משהו כזה, ברגע שזה... קשה למצוא נקודה אחת, אבל זה עניין של 100-200 שנה, של בידול בין ציור אומנותי לאיור. בגדול, ציור קיים, אם נחשוב על אומנות הרנסנס,
כן.
אז קשה להבדיל שם בין איור לציור, כי... הסעודה האחרונה של ישו היא גם מספרת סיפור שהכנסייה רוצה לספר, אבל יש בה גם משהו שהוא מעבר, וזה גם כמעט כבר ציור לשם עצמו, בשביל היופי, בשביל העניין. זאת אומרת, יש בו משהו מעבר. ובתקופות האלה לא הייתה החלוקה הזאת בין, בין איור לציור.
אני תמיד הייתי בטוח שאיור זה פשוט ציור פחות מושקע, אבל זה לא כך.
זאת הדעה הרווחת.
נכון? משהו ששרבטת את הגחב.
אומרים הרבה פעמים, תאייר לי משהו, מתכוונים שתקשקש לי בעיפרון.
שלא נשלם לך הרבה כסף.
בדיוק. אגב, אחד ההבדלים בין אומנות, יש הגדרה של מאייר אמריקאי שאני מאוד אוהב, ההבדל בין אומנות לאיור, שבאומנות אתה קודם עושה את הציור, ואז קובעים את המחיר, באיור קודם קובעים את המחיר, ואז אתה עושה את הציור.
אוקיי, אז יש הבדל בין ציור לאיור בגדול.
יש הבדל מבחינת השימוש של זה, התפקוד התרבותי של הדבר, אבל מבחינת טכנית אין שום הבדל. איור יכול להיות ציור שמן מושקע שהמאייר עבד עליו במשך חודש, או באמת קשקוש בעיפרון. שאלה למה נועד הציור.
אוקיי, אז ההתחלה, שוב, קשה מאוד לסווג וכולי, אבל זה גם התחיל הרבה לפני הרנסנס, אני משער, לא? איורי במערות היו איורים,
ודאי, כן. במערות, אם רוצים לספר איך תפסנו את הממותה הזאת, ודאי. אז מציירים איפה יש ממותות ואיך תופסים אותם ואיזה כיף זה.
כן, עוד דרך להביע את עצמנו.
בדיוק, כמו מוזיקה.
ועד היום, וזה הבדל פחות או יותר מציור. טוב, גם מה שאמרת המשעשע על עניין של מתי קובעים את המחיר וגם אולי יומרה אומנותית וכולי. בוא נדבר לרגע על ולס על בשיר ואז נחזור לנושאים שלשמם התכנסנו. איך אתה ציירת, לקחת, מה החזקת ביד וציירת שהפך בסופו של דבר לסרט?
החזקתי עד כזה שמחובר למחשב שקוראים לו וואקום. ציירתי במחשב, אחר כך הציורים האלה עובדו וחולקו למאות חתיכות קטנות שהוזזו על ידי אנימטורים.
זאת אומרת, לא ציירת פריים בי פריים לא כזה, כמו סדנאות כאלה, לא יודע אם יזע, אבל סדנאות במזרח, כן, שמציירים פריים בי פריים, בדרך כלל את הדמויות, נכון? כן. לא הרקעים.
אז ולסים בשיר ספציפית, זו טכניקה שנקראת באנימציה קאט-אוט, שהיא קצת יותר יעילה מאנימציה קלאסית, והיום היא נעשית במחשב, במקור אלה היו פשוט גזירי קרטון שהיו מזיזים. אז זו טכניקה שהיא מסובכת ומורכבת, אבל בסופו של דבר היא פשוטה יותר מאנימציה קלאסית. יצא לי גם לעבוד על סרט באנימציה קלאסית של אותו במאי שנקרא כנס העתידנים, שעשינו יחד עם
אוקיי. ארי פולמן,
ושם האנימציה, ושם כן יש סדנאות יזע, אני לא יודע כמה אנשים עבדו על הסרט הזה.
וואו, טוב, אנימציה, טוב, זה כמובן מרשים אותנו כי הדבר הזה זז, ולכן אנחנו עובדת, וגם מי מאיתנו לא גדל על אנימציה, ועדיין זה משהו שמלווה אותנו, פחות בישראל, צערנו, אבל אנחנו מקווים שזה ישתנה. אז בוא נדבר באמת על המשמעות של האיורים. אז למה אנחנו צריכים את זה?
אז אם ניקח לדוגמה את ולסים בשיר, זה סרט ש...
מה היתרון בלאייר סרט כזה? למה לא לצלם באמת את האנשים עצמם? הרי זה סרט שהוא דוקומנטרי, נכון? מדברים עם אנשים, טסטות למצלמה. אז למה צריך את התיווך הזה של ציור? סתם ניסיון להתחכם?
הסרט, הרבה סיבות, אבל אחת הראשונות הסרט עוסק בזיכרון. ואי אפשר לצלם זיכרון, אפשר לצייר זיכרון. זאת אחת הסיבות. עוד סיבה זה...
עוד ששוב, בקולנוע מביימים את הזיכרון, אבל אתה צודק שכשמדברים על סרט דוקומנטרי, אז מעין אילוסטרציה, אז כבר הלכו עד הסוף עם האילוסטרציה.
יש שם זיכרונות הזיות. היום הנטייה לצלם הזיה זה להשתמש באנימציה. אמנם היא נראית כמו, כבר כמו המציאות, אבל שוב, אלה דימויים מסונטזים.
אוקיי.
פיקסל פיקסל שמו אותם, זה לא משהו שהיה קיים במציאות. ואותו דבר לגבי ציור. אני יכול לצייר הזיה של מישהו שמספר לי אותה כטקסט, ואז אני מדמיין אותה, ואז אני נותן לביטוי חזותי. עוד סיבה לעסוק בזיכרון או במהימנות שלו דרך ציור, זה חוסר היומרה להיות אובייקטיבי. כשאנחנו נגיד מצלמים סרט דוקומנטרי, כן. אז הוא כאילו אובייקטיבי. למרות שמי שעוסק בצילום דוקומנטרי יודע שאם נגיד נצלם מרואיין מלמטה, הוא ייראה מאיים ונצלם אותו מזווית נכון. גבוהה.
אין סרט שהוא
אין
אובייקטיבי.
אין שום דבר
אין
אובייקטיבי.
נכון.
כן. וכשאתה מצייר, אתה מכריז על זה. אני לא אובייקטיבי.
אני מלחם איזושהי נקודת מבט מובחנת, בדיוק. דרך ציור וכולי, כן. אין לי שום יומרה. מעניין.
כן. ועוד סיבה זה ש... כדי לשחזר אירועים של מלחמה, נגיד, אז במקרה של בשיר זה בלבנון. אנחנו לא יכולים לצלם בלבנון, וגם הדבר פשוט של שיירת טנקים נוסעת, לביים את זה, כן. זה מאוד מאוד מסובך ויקר, וזה משהו שמתאפשר.
אתה אומר שלפעמים, וזה קצת אבסורד להגיד, אבל לפעמים אנימציה היא חסכונית יותר מלהפיק את הדבר עצמו.
לעתים רחוקות, כן. כן. במקרה הספציפי המאוד של ולסון כן? בשיר זה נכון.
ואיך כן. העובדה שבאמת הסרט הוא סרט אנימציה התקבל בציבור? אני ראיתי אותו ונדהמתי ממנו, יש משהו מהפנט, אתה כן נכנס לעולם הזה, אבל איך הציבור קיבל את זה? זה לא טריוויאלי.
באופן מפתיע, זאת הייתה קיימת השאלה כל הזמן למה זה באנימציה,
כן.
אבל נדמה לי שזה היה פשוט חלק מ... כדי משהו לדבר עליו, כי ברגע שאנשים נכנסו לסרט,
אוקיי.
זה פשוט עבד.
כן, נכון.
כמו
שזה כל עובד, זה עובד, נכון, זהו, נכון. נכון. אין מה לומר, נהנית מהעבודה על הסרט?
מאוד.
או שזו מאוד. עוד עבודה?
אני 20 שנה בעסק הזה, ואני עדיין מאוד נהנה. באופן מוזר, לא נמאס.
כן?
כן, גם נושאים קשים, הכל, בכיף.
טוב, אנחנו אז מיד נדבר גם על האופי והכישורים של המאייר, וגם על קריקטורות, שזה גם איזה תת-ג'אנר כזה של איור שאנחנו צורכים בעיתונות בדרך כלל, עדיין נהנים לקרוא. מיד. שלושה שיודעים. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. מדענים גילו דרך לתמרן את המערכת החיסונית של הגוף, מה שעשוי לקצר את זמן ההחלמה של רקמות בגוף, רקמות שנפגעו, וגם למנוע זיהומים. למעשה מדובר בשיפור של תהליכי התיקון של הרקמות שנפגעו באמצעות מניפולציה על מערכת החיסון שלנו שמלכתחילה דואגת לשיקום הרקמות, אבל כנראה שלא מספיק טוב. הדברים פורסמו ב-Current Biology, ועוד טוענים החוקרים מאוניברסיטת בריסטול אגב, שהם חשפו רשת חדשה של גורמי הגנה שמסייעת להגן על התאים שלנו מפני נזקים. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור קרמית לוי מהמחלקה לגנטיקה של האדם וביוכימיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב.
בוקר טוב, שלום.
טוב, אז שלום, קודם כל נרצה ללמוד באמצעותך באיזו מערכת חיסונית מדובר. האם מדובר במערכת החיסון שאנחנו מכירים, או שלכל תא בגוף יש גם מערכת חיסון משל עצמו?
תראה, כשיש איזושהי רקמה פגועה בגוף, מאיזשהו סטרס, או שיש איזה פצע עמוק, או שיש נזקי קרינה, UV חזקה לאור, הרקמה מחליפה את עצמה. עכשיו, בפצעים עמוקים או ניתוחים, הרקמה מחליפה את עצמה, ותאים שנפגעו באותה פרוצדורה חייבים להיות מוחלפים. איזו מערכת חיסון עוברת אקטיבציה, או מגיעה לאזור הזה על מנת לנקות את אותם תאים פגועים, זו אותה מערכת חיסון שאנחנו תמיד מדברים עליה. זו המערכת חיסון הטובה, הבריאה, שיודעת לזהות, יש כאן תא שבור, יש כאן תא פגוע, לא משאירים אותו בשדה, מוציאים אותו החוצה מהגוף, אתה לא רוצה להשאיר תא פגוע, כי תא פגוע זה אולי תא עם מוטציות, שעלול אחר כך להפוך להיות משהו סרטני. אתה רוצה לנקות את הגוף מדברים פגועים. ואז מתגייס מערכת החיסון שאנחנו מכירים לגמרי, מתגייסים מקרופגים, מתגייסים תאי דם לבנים. מתגייסת מערכת החיסון הנורמלית והרגילה שמדברים עליה תמיד.
אוקיי, אז זאת אומרת שמערכת החיסון שאנחנו מכירים, שתוקפת, שוב, גורמים זרים, חיידקים, פתוגנים, היא גם מסייעת לתיקון רקמות ולשיקום של הרקמות עצמן.
כן. תראה, כשאתה שואל את פרופסור יוסי שילו, חתן פרס ישראל שחוקר מוטציות ב-DNA, הוא יגיד לך שכל יום, בכל שעה, יש לנו אלפי מוטציות בגוף. ומישהו צריך לסלק את התאים האלה עם המוטציות, לא לתת להם להישאר ולצמוח. כדי להגן עלינו מסרטן. אז יש את מערכת החיסון שיודעת לזהות, הופ, יש פה תא פגום עם מוטציה, בוא נעיף אותו. כנה לגבי פצע. מערכת החיסון הטובה, יודעת לזהות, יש כאן תא שנפגע. אתה לא רוצה להשאיר פה איזה ריקבון שילך ויתפשט, או תא פגוע שוב עם מוטציות. אז אתה מגיע, מערכת החיסון, יש לה תפקיד, אפשר, לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה תקיפה עצמית, אבל מערכת החיסון יודעת לזהות עצמי פגום ולהעיף אותו.
אוקיי, אז בואי לרגע נדבר על המחקר עצמו. איזו רשת חדשה של מערכת החיסון נחשפה שם בדיוק, ואיך הגילוי הזה עשוי לזרז את תהליך ההחלמה של הרקמות?
זה מחקר מקסים. הם בעצם מדברים פה על ברגע שיש פציעה, יש שתי מערכות שיוצאות לפעולה בבת אחת. מצד אחד אתה רוצה, הגוף רוצה לשקם את הרקמה, לחדש את התאים, לחדש רקמת חיבור, לחדש את הסגירה של הפצע. מצד שני, מערכת החיסון מגיעה ורוצה לבלוע, לאכול, לחסל, את כל התאים שעברו נזק. וכאילו התנגשות בין שתי מערכות, עם פעולה so-called הפוכה. שהמערכת החיסון בתוך האטרף שלה עכשיו לסלק החוץ את הרקמה הפגועה, זורקת החוצה רדיקלים חופשיים, זורקת החוצה כל מיני אנזימים כדי לפרק את הרקמה. כל מה שהמערכת החיסון עושה, היא עושה טוב, אבל הסייד אפקט, התוצרי לוואי של המלחמה שלה ברקמה הפגועה, פוגעים במערכת השנייה, הם פוגעים במערכת שבאה לתקן את הרקמה ולשקם אותה ולהצמיח תאים חדשים, להצמיח רקמת חיבור. אז הם בדיוק נכנסו בו בתפר, הם אמרו, בוא נשאיר את מערכת החיסון שתעשה רק את הדברים הטובים, ואת כל הדברים שהיא משפריצה החוצה, בוא ננטרל אותם, וככה ניתן יותר בוסט למערכת שבאה לתקן את הרקמה, ותוצרי הלוואי של מערכת החיסון לא יפריעו לה.
אוקיי, אז זה נשמע כמו מין תיקון נכון לאיזשהו פספוס אבולוציוני במערכת החיסון, אבל איך עושים את זה דה פקטו באמצעות הנדסה גנטית?
הם מצאו פה כל מיני חלבונים שמעורבים בזה, ועכשיו כן, או הנדסה גנטית, או תרופות שיתנו הגברה לחלבונים האלו לעבוד, חסימת החומרים שמערכת החיסון... זאת אומרת, אתה יכול לעשות enhancement, להגביר את הניקוי של התוצרי לוואי, כן, גם הנדסה גנטית, אבל גם לא רק הנדסה גנטית, כי אנחנו לא רוצים להיות מונדסים גנטית אחרי ניתוח. אז יש להם פה פתרונות שהם מציעים, שזה כל מיני תרופות ספציפיות לאותם חלבונים שמשתתפים בניקוי של התוצרי לוואי.
אוקיי, אז בסופו של דבר אנחנו כן נצליח לתקן את חוסר התאום בין שתי הפעולות הכביכול מתנגשות האלה של מערכת החיסון, ואז באמת נרוויח את היתרונות של מערכת החיסון בלי לספוג את החסרונות, שהן כפי שאמרנו, הפגיעה בתהליכים חשובים אחרים, נכון?
לחלוטין. זה מקסים כל המחקר שיש עכשיו עם מערכת החיסון, כי היא עושה עבודה נהדרת, גם בסרטן, גם בנזקי רקמות. ואתה בא ואתה אומר, בוא נעשה לה פיינטיונינג קטן. בוא נעזור לה לעבוד בלי הסייד אפקט. כנל בכל האימונותרפי שיש לסרטן. אז הכל משחקים על אותו עיקרון כללי.
אז זה לא פחות חשוב. זה אומר שאם חשבנו פעם שפשוט נבלע תרופה, כמו התרופות שאנחנו מכירים, נגד כאב ראש וכו', היום אנחנו מגלים שכל הענף הזה של תיקון או שפצור של מערכת החיסון, זה משהו שעשוי לפתור מחלות או בעיות לא פחות טוב מתרופות רגילות במרכאות.
לחלוטין, ואף יותר. כי אתה בעצם, שוב, אתה נכנס פה לכל התחום של תרופות ביולוגיות. אתה מנצל מערכת קיימת, טבעית, בגוף, ואתה רק עוזר לטיפה.
וואו, טוב, זה היה מרתק, אני מודה לך על השיחה הזו. פרופסור קרמית לוי, מהמחלקה לגנטיקה של אדם וביוכימיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
מגניב. יום טוב.
ואנחנו חוזרים לעסוק באיור. הנה המוסיקה, אתה מזהה את המוסיקה?
פופאי.
ודאי, מי מאיתנו לא גדל על אותו גיבור מוזר, מקטרת פעם בתוכניות לילדים, ישנו?
לא, הוא אוכל עם המקטרת.
הוא לא ישן?
לא, הוא צורך את
המקטרת דרך המקטרת. הוא לא השתמש לצורכי ישון? זאת אומרת...
אגב, פופאי זה בכלל של חבר'ה מאוד רדיקליים. סטודיו אולפני פליישר בניו יורק.
כן.
וצנזרו אותם על ימין ועל שמאל, הם היו, היו להם רמיזות לקוקאין ועניינים וג'אז ודברים מאוד מסוכנים.
קוקאין וג'אז אתה אומר במשפט אחד.
כן, אוקיי. כן.
אבל מעניין, כן? אני הייתי בטוח שזה התחיל כניסיון לפרסם, לא יודע מה, טרד או ברזל.
יכול להיות.
לשכנע ילדים לאכול, אבל...
הם הצליחו לדחוף שם כל מיני.
כל מיני, תמיד אנימטורים איכשהו מנסים, גם בסימפסון, גם בזה, תמיד כן. יש טראבל מייקרים כאלה שמנסים.
ברית המועצות, כן. האומנות החשובה הייתה מצונזרת לגמרי ואי אפשר היה לעשות שום דבר, והמון המון, האוטלט לביקורת מאוד סמויה נגד המשטר, אתה יודע,
כן.
אנימציה. לילדים, יש כל מיני טיפוסים שהם לא כל כך מתאימים למה המודל של האזרח הטוב.
אבל שם זה מותר.
אבל שם זה מותר, זה מין עובר דרך מתחת לרדאר.
מעניין. והייתה סצנה כזו של אנימציה בברית המועצות, נכון?
ענקית, כן. כן, כן, זאת הייתה תעשייה מאוד פורחת להבדיל מתעשיות אחרות.
כן. טוב, מדהים. ופופאי אנחנו כמובן מכירים. אנחנו שומעים כאן את קולו של דוד פולונסקי, זוכה פרס אופיר על עבודת האיור והניהול האומנותי של הסרט ולסים בשיר, ממעבדי יומן הגרפי של אנה פרנק. בוא נשלים לרגע את העניין הזה של סרטים דוקומנטריים, ואז נדבר על קריקטורות. זה טרנד? זאת אומרת, הסרט עצמו ולסים בשיר זו הברקה, או שזה סרט שהוחלט שהוא יהיה כזה באנימציה, על סמך סרטים אחרים שהצליחו? זאת אומרת, זה משהו שהוא...
זאת החלטה נועזת, כן, אבל אם מסתכלים אחורה בתולדות האנימציה והאיור, אז היא לא כל כך. האיור התחיל כדיסציפלינה נפרדת. אחד המקומות זה בתיעוד של העולם החדש שהאירופאים התחילו לגלות.
כן.
ובמשלחות נגיד לקוטב יש ציורים של ספינה.
ישב צייר וצייר.
כן, אני לא יודע איך הוא הוריד את הכפפות במינוס והדיו קפה, וגם כל התיעוד של צמחים, בעלי חיים, עמים חדשים שהם נתקלו בהם והשמידו, אז על הדרך ציירו אותם. גם אחד מכיתה האנימציה הראשונים ששרדו, ואפשר לראות היום אנימציה לקולנוע, זה סרטון קצר שנקרא שקיעת הלויזיטניה, זאת אומרת, הייתה של ווינזור מקיי, שהוא היה קומיקסאי ואנימטור אמריקאי.
כן.
זאת אוניית קרב ששקעה, זה היה אירוע מאוד דרמטי, וכמובן לא היה מצולם, ויש תיעוד. של אונייה ענקית שוקעת עם תמרות השן מעל הים. זה אחד מכיתה האנימציה הראשונים ששרדו. זאת אומרת, זה לא חדש כל כך.
וואו.
כי זה מתבקש, אבל כן, יש עניין של בדרך כלל מייחסים אנימציה למשהו שהוא יותר לילדים.
נכון.
הגדרות של תעשייה יותר, פחות. מבחינה יצירותית, זה די מתבקש.
אבל אתה אומר שבעבר השתמשו בציור בכלל לתיעוד. זאת אומרת, החיבור בין תיעוד לציור, ציור, הוא לא חדש,
כן.
כמובן.
כן.
ועד היום, אתה ציינת בפני שכשאני קורא עיתון, אני אולי לא שם לב, אבל אני רואה איורים, גם לא רק כקריקטורה שמיד נדבר
כן.
עליה.
בדרך
כלל... כן, אם אני פותח עיתון היום, רואים כל מיני אילוסטרציות כאלה מאוירות?
המון.
כן?
זאת אומרת, במשך שנים זה היה התחום הכי, שבו זאת הייתה רוב העבודה באיור, הייתה בעצם לעיתונים, ולמרות שהיום, כשאני מספר למישהו שאני מאייר, אז שואלים אותי, זה הקריקטור. אז
נכון.
לא, הקריקטור הזה מדיום יותר פובליציסטי,
כן,
כתיבה. אבל יש המון המון כתבות שהן, שמלוות בדימוי, בדרך כלל זה במגזינים או בכתבות של סוף שבוע.
תן לי דוגמה לאיור שיכול להשתרבב לתוך כתבה בעיתון סוף שבוע.
האחרון שאני זוכר, נגיד על... על זה ש-CBD הפך לחומר נפוץ ופופולרי בארצות הברית, זאת אומרת, אחד מתוצרי הקנאביס. זו כתבה לשבעה ימים, לפני שבוע, שבועיים, לא זוכר, זה מלווה באיור של יונתן פופר, סטודנט שלי לשעבר.
של מה?
כי אם זה פשוט צריך למלא את העיתון בין השאר, וגם קצת להפוך את הקריאה לחוויה יותר מורכבת.
אוקיי.
אז רוב הכפולה הראשונה של העיתון, יש שם ציור גדול של צנצנת CBD, ואליס קטנה כזאת, ויש תווית על הצנצנת, היא אומרת, שתה אותי. או אני יודע מה, זה סתם דוגמה פרוזאית. או האיורים האחרונים שאני עשיתי לעיתון, היו נגיד לשער למוסף הארץ, פורטרט של בני גנץ. זאת לא בדיוק קריקטורה, זה לא ציור שנועד להכחיך אותו, אבל זה גם לא עוד צילום, יש בזה משהו יותר
מעניין.
אומנותי, ואיכשהו זה מין זה משהו שקוף, למרות
נכון.
שיש המון מזה כל הזמן, אני לא יודע למה זה שקוף.
אנחנו כאילו צורכים את זה,
כן.
וכנראה שזה מרגיש לנו טבעי, ועדיין לא ממש, אני לא ידעתי לומר שזה קיים בעיתונות.
כן, כן, זה גם... אולי כי זה עובד, כי זה עושה את ה... זה מחזיק את הטקסט, זה משרת אותו, וממשיכים הלאה.
טוב, בוא נדבר לרגע על קריקטורות. אני חושב שהיום, כמו שאמרת, כששומעים מאייר, בדרך כלל מדמיינים קריקטוריסט שלוקח נושא פוליטי, מגחיך אותו עוד קצת, מחדד אותו, ושם לנו מול הפרצוף איזו תמונה אבסורדית.
כן. אז
זה עוד שרד, זה חי ובועט, הדבר הזה, זה גם רץ בממים, בוואטסאפ.
לגמרי. וזה, יש כמובן קשר בין קריקטורה לאיור, אבל קריקטוריסטים ומאירים בדרך כלל זה שתי קהילות שונות. קריקטורה זה מדיום פובליציסטי, זאת אומרת, מה שחשוב אצל קריקטוריסט טוב זה מה שיש לו להגיד, הטייק שלו, הקומי, תחושת האבסורד שלו לגבי המציאות.
בדרך כלל זו שאלה טכנית, אבל אולי לא רק הקריקטוריסט הוא זה שממציא את הקריאייטיב?
בדיוק, כן.
או הוא כותב, זאת אומרת...
הוא הכותב, כן.
זאת אומרת, הוא לא רק איש עם יד ועין.
ב-99% מהמקרים זה העניין, זה מה שהופך אותו לקריקטוריסט.
זה צריך לכתוב בדיחה, זה חצי פאנץ', כן.
לגמרי, זה העניין בקריקטורה. ולכן יכול להיות פחות משנה איך שזה מצויר. כמובן שזה מוסיף... נגיד, הג'וב הראשון שלי אחרי בצלל היה בחרצופים.
מה עשית שם? קטעי אנימציה כאלה?
גם עשיתי קטעי אנימציה, אבל בעיקר פיסלתי, הייתי אחד מהמאירים, היו סדרה של מאירים מוכשרים לפניי, ואני תרמתי חלק, נגיד, עשיתי פסלים מפלסטלינה, שאחר כך יצקו אותם בסיליקון, בלטקס, אבל התפקוד של זה היה יותר חשוב, איך שזה יהיה דומה, ויאללה, רצים לצלם את זה, והפרודקשן ואליו נגמר בזה בעצם. זאת אומרת, מה שיותר חשוב זה הבדיחה.
כן, ואיך חושבים על בדיחה? זאת אומרת...
זה לא אני. בגלל זה אני לא קריקטוריסט. כן, הייתה לי איזו תקופה קצרה שניסיתי לעשות את זה.
לא בא לך להגיד משהו פוליטי?
אין לי מה... לא. כן, אני חכם...
אני מכבד מאוד את התשובה הזאת, תאמן לי. גם כקומיקאי אני אומר לך, זה די.
אני חכם גדול אחרי שמישהו אומר על מה מדברים, אז כמאייר אני יכול ללכת נגד זה, עם זה, להראות זווית אחרת, אבל אני צריך מישהו אחר שיהיה לו את האומץ.
טוב, אנחנו נעצור כאן ונתקדם לעניין הבא. גלישות קרקע במאדים, ובכלל, גלישות קרקע הן תנועה של מסת סלע וקרקע במורד מדרון. גלישות גדולות הן הרסניות במיוחד. הן מחליקות למרחקים אדירים, קילומטרים, עשרות קילומטרים אפילו, לעתים במהירויות של עשרות מטרים בשנייה, ומצליחות לקבור יישובים שלמים. איך הדבר הזה קורה? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שפורסם ב-Nature Communications, ובמחקר הזה דווקא התמקדו בגלישת קרקע ענקית, אבל בכוכב הלכת מאדים. שלום לפרופסור לירן גורן, חוקרת ומרצה בכירה במחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום לך.
שלום.
אנחנו נשמח ללמוד על המחקר הזה. מה נמצא שם במחקר?
בעצם שאלת המחקר התייחסה לאיך אפשר להסביר את מרחק הנסיעה הגדול של גלישת הקרקע הזאת במאדים. בעצם אנחנו רואים שבהרבה מקרים גלישות קרקע מחליקות למרחקים אדירים, כאילו בתחתית שלהם אין כמעט חיכוך שעוצר אותן. ולאורך השנים הוצאו כל מיני מכניזמים שמסבירים את היעדר החיכוך הזה. בין היתר ספציפית לגבי מאדים, הוצא שהגלישה הזו וגלישות דומות לה החליקו על שכבה של קרח, שהקטינה את החיכוך בתחתיתן. הסיבה שהציעו את זה היא בגלל שהגלישה מראה מורפולוגיה מאוד ייחודית, של רכסים ארוכים וצרים, מקבילים זה לזה, בכיוון הנסיעה של הגלישה, ומורפולוגיה כזאת ראו גם על גלישות של כדור, על גלישות בכדור הארץ שהחליקו על גבי קרחונים. ולכן בהשאלה הסיקו שגם הגלישה הזאת החליקה על קרחון.
והאם זה אכן הוכח שאכן יש שם קרח?
אז המחקר שלנו מראה שדווקא אין צורך בקרח כדי להסביר את מרחק ההחלקה הגדול הזה וכדי להסביר את המורפולוגיה הספציפית שאנחנו רואים שם.
עכשיו, אני מנסה להבין, בואי נדבר רגע בגדול או מלמעלה על התופעה הזו. מה גורם לגלישות הללו של סלעים, של קרקע במורד מדרון?
אז זו שאלה מצוינת. יש כל מיני גורמים שיכולים להיות אחראים לזה. למשל, בעיקרון התופעה הזאת היא קשורה ליציבות מדרונות. אם יש לנו מצוק או מדרון שהוא הופך ללא יציב, אז החומר של המדרון פשוט יחליק במורד. ואי היציבות הזאת יכולה להתרחש בגלל מגוון סיבות. למשל, הרבה פעמים נראה שרעידות אדמה גורמות להרבה גלישות קרקע. אירועים של גשם כבד שמרווים את החללים בתוך הסלע ומעלים את מפלס מי התהום יכולים לגרום לגלישות כאלה. ולפעמים נראה שהגלישות האלה מתרחשות באופן ספונטני. ספציפית לגבי מאדים, אין לנו מושג מה גרם לגלישות האדירות האלה, אבל הן החליקו ממצוקים גבוהים במיוחד בגובה של... עד 8 קילומטרים אפילו.
וואו. עכשיו, המחקר הזה הוא לקראת מעברנו כולנו למאדים? אנחנו רוצים לבדוק שם את הקרקע, תרתי משמע?
ברור, לא? זאת אחת מהמוטיבציות...
מתפרצת לדלת תורה לגמרי, ודאי.
כן.
לא, מעניין שאנחנו חוקרים יותר ויותר את כוכב הלכת מאדים, מגלים שם שלל תופעות בין היתר, גם זור שאתם עסקתם בה, אבל גם עוד עניין מעניין, ואנחנו גם מגלים כל מיני דברים שהם דווקא שונים מכדור הארץ. מאדים זה לא מה שהבטיחו לנו.
נכון, כנראה, אני חושבת שחלק מהפיק במחקר המאדימי בעצם נובע מכך שיש לנו יותר דאטה על מאדים. יש את יש רוברים שנוסעים במאדים ודוגמים ושולחים תמונות, ויש לוויינים שסובבים את מאדים ושולחים משם תמונות. אנחנו יכולים לייצר תמונה יותר מדויקת ברזולוציה יותר גבוהה של פני השטח, מה שמאפשר לנו לראות מורפולוגיות שבעבר לא ראינו.
טוב, לגמרי מעניין, והתופעה עצמה היא מאוד מסקרנית. זה משהו שהוא תדיר יחסית בכדור הארץ?
פלישות קרקע, זה פירוש. הן קורות הרבה. הן קורות בעיקר באזורים עם רליף גבוה, כלומר משרד גבעים משמעותית. בעיקר באזורים עם הרים גבוהים. וזה תופעה הרסנית ומסוכנת, ואוכלוסיות ניזוקות ממנה. והיא קורית הרבה, היא נחקרת גם הרבה. על כדור הארץ.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו. החוקרת פרופסור לירן גורן, מרצה בכירה במחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה רבה.
תודה.
נתקדם לעניין הבא. היום 20 בנובמבר הוא יום הזיכרון הטרנסג'נדרי העולמי, יום שנועד להזכיר את מי שנפגע ונרצח כתוצאה מטרנסופוביה. טרנספוביה היא רתיעה או שנאה לכל מי שלא תואם את הציפיות המגדריות המקובלות בחברה. אלה מילים גבוהות, מיד נבין מה זה אומר. היום הוא נועד בין היתר להעלות את המודעות לאלימות ופגיעה. מתברר שיש אלימות ביתר שאת דווקא לקהילה הטרנסג'נדרית, וננסה להבין מה ההבדל גם בין הומופוביה לבין טרנסופוביה, ומה הבעיות הייחודיות שהקהילה הזו מתמודדת איתן. שלום לדוקטור איריס יאיש, מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה במרכז הרפואי א' רשמם, ורופאה בכירה במכון האנדוקריני במרכז הרפואי תל אביב יחילוב. שלום לך.
שלום, היי.
טוב, אתם מטפלים בטרנסג'נדרים, מה עיקר הטיפול כולל?
אז ככה, אנחנו במרפאה האנדוקרינית ביחילוב למעשה הקמנו בשנים האחרונות מערך, שזה מרכז בריאות טרנסג'נדרים, שלמעשה כולל את כל הדיסציפלינות שאחראיות לטיפול, כל היחידות שאחראיות לטיפול באוכלוסיית הטרנסג'נדרים בארץ, שזה אומר טיפול אנדוקריני, טיפול פסיכולוגי,
פסיכיאטרי. מה זה אומר טיפול אנדוקריני?
אנדוקריני זה, קודם כל, אנדוקרינולוגיה למעשה מטפלים בהורמונים, הורמונים, סוכרת, בלוטת טריס, הרבה יחידות שקשורות לזה, אבל ספציפית לאוכלוסיית הטרנסג'נדרים, אנחנו עושים את התהליך להתאמה מגדרית על ידי טיפול בהורמונלי. זאת אומרת שגבר טרנסג'נדר, שזה גבר שנולד במין נקבה והוא חי בזהות של גבר, יקבל מאיתנו טיפול בטסטוסטרון, ואישה טרנסג'נדרית זה אישה שנולדה במין ביולוגי של זכר, היא תקבל טיפול הורמונלי בהתאם, שזה אסטרוגן וחסמים של טסטוסטרון.
אז אולי באמת שווה להקדים ולהגדיר, או לפחות לספר מי נכלל בהגדרה של טרנסג'נדר, זה אדם שבעצם לא מרוצה או לא מרגיש שמה שהוא מרגיש לגבי עצמו תואם את המגדר,
כן, המין הביולוגי. נכון, יש הבדל בין מין למגדר. מין ביולוגי זה משהו שאי אפשר לשנות, שזה למעשה המין שבו אנחנו נולדים, שהוא נקבע על ידי עברי מין החיתונים, פנימיים, הורמונים, מין ביולוגי של זכר ונקבה. והמגדר זה למעשה איך שאנחנו מגדירים את עצמנו. אני יכולה להיוולד במין ביולוגי כנקבה, אבל לחוש שאני בעצם גבר, ויש חוסר הלימה בין המין שבו נולדתי לבין איך שאני מרגישה שאני. עכשיו, זה יכול להתפתח בכל גיל, ויש ילדים, יש לנו מרפאת ילדים שכבר כוללת משהו כמו 120 ילדים מגילים הכי צעירה, היא בת 6.5, שמרגישים שהם לא במין שהם יושמו אליו או סומנו אליו בלידה, ויכול לקרות גם לאנשים בני 70, כמו אנשים שאני מטפלת בהם במרפאה למבוגרים.
שבאמצע החיים פתאום מרגישים כך?
באמצע, או כן, בשלבים יותר מתקדמים של החיים הם מרגישים, כן, שזה משהו שהם היו או חוו אותו עוד שנים רבות, אבל התקופות גם השתנו, והיום הרבה יותר קל ונגיש לפנות לקבל איזשהו עזרה, אם זה טיפול הורמונלי שיכול לעזור לו, לאותם אנשים לחיות באמת במגדר שהם מתאימים לו. והיום אנחנו באמת רואים גם עלייה באוכלוסייה של המבוגרים, אנשים מבוגרים שחיו חיים שלמים, אפשר להגיד באיזשהו שקר מסוים, כי הם חיו בגוף שהם לא הרגישו שהוא שלהם.
כן.
והיום הם פונים אלינו והם מתחילים לקבל באמת טיפול, אם זה גם טיפול שהוא תומך, פסיכולוג, חלקם גם עושים ניתוחים שכוללים מישוי פנים, שינוי חיצוני, שינוי של הגרוגרת. אנחנו למעשה מציעים להם היום כמעט את כל הטיפולים האפשריים שיכולים לעזור להם בסופו של דבר לחיות עם הגוף שהם מרגישים שהוא מתאים להם ונכון להם. עכשיו, רק כמה פרטים שכן חשוב לי להגיד. בארץ יש לנו כ-60 אלף טרנג'נדרים וטרנג'נדריות. זה הרבה יותר למשל ממספר האנשים שמובחנים עם מחלת צליאק או פרקינסון. זה למעשה מספר מאוד מאוד גדול. תמיד אנשים נורא מתפלים לשמוע את זה, כי זה באמת חלק מאוד משמעותי וחשוב מהאוכלוסייה שלנו, שאנחנו חייבים להכיר, לדעת איך לדבר, איך להתנהג, לדעת שזה אנשים שהם חיים איתנו, בתוכנו, הם כמונו. בעולם אנחנו מדברים על סדרי גודל של 25 מיליון, בארצות הברית יש לנו 1,800,000, זה אנשים שמשרתים בצבא, אנשים שתופסים עמדות מפתח כמעט היום בכל דבר, יש לנו בארץ עורכי דין ורופאים, ואנשים למעשה שהם כמונו, רק פשוט צריך להכיר את האוכלוסייה הזאת.
אני רוצה להבין באמצעותך, מדוע אנחנו מבינים שיש אלימות, יש אלימות all over the place, אבל החברים והחברות הללו זוכים ל... בוא נאמר, מנת יתר של אלימות, כי מה? כי התופעה הזו היא גורמת לאיזושהי נוחות, כעס?
כן, כי לדעתי אלימות נובעת מחוסר ידע, וכשאנשים לא יודעים או לא מכירים או מפחדים ממשהו שהוא לא כמוהם, משהו לא נורמטיבי, אז
פונים לאלימות,
אלימות,
כן?
כמו הומואים ולסביות שחוו אלימות מאוד גדולה לפני 20-30 שנה, והיום זה לא ביג דיל, לפחות בתל אביב, אבל גם ביתר מקומות בארץ, זה כבר לא אישיו כזה גדול להיות הומו או לסבית.
השונה ממני חוטף מכות.
כן, השונה ממני, וגם משהו שמפחיד אותי, כי אני לא יודע מה...
אבל זהו, שהם באמת נתקלים ביתר אלימות, מעבר להומופוביה...
הם נתקלים ביתר אלימות, וגם באיזושהי טרנספופוביה, שהיא בכל המקומות מסתכלים עליהם, כי הם נראים שונה, ואז אומרים, רגע, הוא בן, הוא בת, הוא עבר ניתוח, שואלים שאלות שהם לא לעניין. כי אני חושבת עוד פעם שברגע שיהיה יותר חינוך, והיום אנחנו מתחילים את הלימוד ואת ההרצאות גם לילדים, בבתי ספר אנחנו מקבלים באיכילוב קבוצות של ילדים משכבות שונות של הגיל, ואנחנו מדריכים אותם, ואנחנו מביאים אנשים טרנג'נדרים וטרנג'נדריות שהם יכירו ויראו שסך הכל זה אנשים אותו דבר כמוני, כמוך, לא אנשים עם קרניים, וברגע שנחשפים לזה, וברגע ששואלים את השאלות, וברגע שלא מפחדים ומבינים, אז נראה לי שגם הכל פוחת, ואלימות קיימת גם בעיקר לאוכלוסיית הטרנסיות, שחלקה מתעסקת בזנות, ויש שם אלימות מאוד מאוד גדולה. זה משהו שגם, אני חושבת שברגע שהייתה יותר קבלה ופתיחות, והיו יותר הצעות עבודה, והיו מטפלים כמו שצריך ועוברים יותר לאוכלוסייה, אז גם הדברים האלה היו נעלמים. אז אני חושבת שבראש ובראשונה זה עניין של חינוך, ידע, לשאול, להתעניין, לראות פרטים, לראות סדרות. היום יש גם אתכם, אני חושבת, הסדרה סליחה מה השאלה או משהו
כן,
כזה.
בכאן 11,
אז כן, נכון. אז יש את הפרק על הטרנג'נדרים, שהוא נפלא, ואני חושבת שכל אחד צריך לראות את הדברים האלה כדי ללמוד ולהכיר ולדעת, וזה ללא ספק הולך ופוחת. אנחנו רואים גם שככל שיש מערכת תמיכה יותר טובה לאוכלוסייה, כשהם באים עם חברים, עם משפחה שמקבלת ומבינה שלא מדובר בגחמה, בן אדם לא קם בבוקר ומחליט, אני רוצה להיות גבר, אני רוצה להיות אישה, זה משהו...
נכון, אז נכון, שיכול מאוד להיות שאנשים חושבים שזו באמת איזו קפריזה או משהו כזה, ודאי אם ילד אומר דבר כזה, אבל זה ממש לא נכון.
זה תהליך כל כך קשה, כל כך מורכב, כל כך סבוך, שאף אחד לא היה קם ואומר אני רוצה לעשות אותו ולעבור את כל המסכת הקשיים המורכב מורכבות של התהליך הזה, כי זה איזשהו משהו שפתאום בא לו. גם דרך אגב, אנשים שמגיעים אלינו לטיפול, עוברים הערכה על ידי איש בריאות הנפש. אנחנו, יש לנו מספיק ניסיון וידע והכרה של התחום כדי לדעת מתי מדובר בדיספוריה מגדרית, שגורמת בסופו של דבר לבן אדם להרגיש שהוא באמת חי בזהות המגדרית שהיא לא מתאימה לו. ועוד פעם, המצב הוא הרבה 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 יותר שכיח ומורכב, והיום אנחנו יודעים גם לטפל בו כמו שצריך, ולעזור לאנשים האלה כדי להוריד באמת את השיעורי אובדנות ולהוריד את הניסיונות אובדנות. דרך אגב, יש, המספרים מדברים על כ-40% מאוכלוסיית הטרנג'נדרים והטרנג'נדריות שמנסה להתאבד, מנסה ניסיון אובדני לפחות פעם אחת בחיים.
כי מה? כי לא מקבלים אותם לשוק העבודה? כי מתייחסים אליהם אחרת?
כי לא מקבלים אותם קודם כל בסביבה הקרובה שלהם. כן. בבית שלהם. הרבה מהם נזרקים מחוץ לבית וצריכים למצוא את מקומם ברחוב או באוסטלים שעושים אותם אליהם. מבחינה חברתית, האנשים האלה הרבה יותר מנותקים. המעגל החברתי נסגר עליהם. הרבה פעמים אנשים לא רוצים אותם בשוק העבודה, מפטרים אותם או שלא מקבלים אותם. הקשיים הם בכל מקום, אפילו בבתי חולים כשהם מגיעים אז עושים להם צרות, כי למה כתוב בתעודת זהות מין נקבה ואתם רוצה שאני אדבר אליך בלשון זכר? אז למשל באיכילוב אנחנו שינינו להם במערכת הפנימית שלנו את המין. זאת אומרת שברגע שבן אדם מגיע אלינו ומתחיל בטיפול או במעקב אצלנו, אז אנחנו יכולים לשנות לו את המין כדי שבאמת לא יעשו לו את הבעיות האלה ולא יתחילו להסתכל עליו פעמיים ברגע שתהיה חוסר אלימה, מה שקורה למשל בנדבג או בהרבה מקומות אחרים. אז באמת אנחנו מנסים להקל מאוד על האוכלוסייה, כי אנחנו יודעים שכל דבר כזה, כל קושי שהם נתקלים בו, למעשה גורם להם עוד ועוד להיכנס, לשקוע יותר בדיכאון. יש להם שכיחות מאוד גבוהה של דיכאון, של חרדה. זה ללא ספק עדיין אוכלוסייה שחובה הרבה הרבה קשיים, וכמו שהיום מצוין, כמו שמצוין יום הזיכרון הטרנג'נדרי, שלמעשה מזכיר את כל האנשים מהאוכלוסייה הזאת ששמו קץ לחייהם. לי יש באופן אישי 3 מטופלים שבמהלך המעקב והטיפול שעשיתי להם, אני גם מאוד נקשרתי אליהם ומאוד ניסיתי לעזור להם בדרכים שונות, ובסופו של דבר הם שמו קץ.
וואו.
זה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה.
מה, לוקח לאנושות זמן לעכל כל פעם את מישהו לא על פי הארכיטיפ שלא יודע מה, דמיינו בספרות או סתם בשיחות סלון?
מפחיד אותנו, מפחיד אותנו אנשים שהם שונים מאיתנו, מישהו שהוא לא כמונו, ורואים את זה בכל התחומים, אבל כאן זה באמת משהו שאנחנו חייבים ללמוד ולהכיר הרבה יותר, כי עוד פעם, כמו שאמרתי, אנחנו מדברים על מספר מאוד מאוד גדול של אנשים שחיים בקרבנו, איתנו, ואנחנו צריכים ללמוד איך לדבר אליהם, וגם כשאתה לא בטוח או אתה לא יודע, אז אתה יכול לשאול איך אתם רוצים שנפנה, איך אתה רוצה שנפנה, וגם אם עושים טעות, וזה קורה הרבה פעמים, זה לא כזה נורא, אפשר להגיד, אני מתנצל, אני כאילו, ולעשות את המאמץ ולהשתדל, גם כשלפעמים החסות החיצונית לא מסתדרת לנו בראש עם איך שהבן אדם מבקש שיפנו אליו, זה בסדר כל עוד אתה סובלני ואתה נעים ואתה מסתכל לבן אדם בגובה העיניים ואתה מקבל אותו, אותה, כמו כל בן אדם אחר. ואני חושבת שעצם העניין הזה זה משהו שהוא נכון לגבי כל האוכלוסיות, לאו דווקא ספציפית טרנג'נדרים, טרנג'נדריות, ועם חינוך ועם באמת יותר חשיפה והדרכות, אני חושבת שזה בתהליך של שינוי. אנחנו רואים את זה באזורים מרכזיים, כמו אצלנו למשל, ואני חושבת שזה גם יקרה בסופו של דבר ביתר המקומות.
וואו, טוב, תודה רבה לך על השיחה הזו, דוקטור איריס יאיש, מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה במרכז הרפואי א' רשמם, ורופאה בכירה במכון האנדוקריני במרכז הרפואי תל אביב איכלוב. למדנו באמצעותך גם מה זה, ובאמת מה הסאגה והסבל הגדול שהחברים והחברות האלה עוברים. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
שלושה שיודעים.
האם אתה מזהה את המוסיקה הזו? דוד פולונסקי.
זה מרכב.
יפה, אם כן, גיבורם של המאיירים, האורים והתומים שלך. טוב, אז בוא, אנחנו נדבר על, אנחנו, שוב, אנחנו מנסים להבין איפה הגבולות של האיור, תחילת האנימציה, ומה הקשר בין איור לקריקטורות וכולי, והאם איור זה באמת מה שאנחנו מקבלים בחוברת הרהיטים שלנו כשאנחנו קונים או לא. בוא נדבר לרגע על ספרי ילדים.
כן, אז אחד התחומים שבהם איור הוא מאוד מאוד משמעותי הוא כמובן ספרי ילדים, וזה גם ה... זה תופס נתח מאוד גדול מהתודעה המתעצבת.
כי מה? כי חושבים שילדים הם לא מספיק מתוחכמים לראות תמונות מצולמות? כי צריך, זה מין ראייה מבוגרת את הילדים ככאלה שמסתפקים בציורים? אני בכוונה מנסה לעורר פרובוקציה ואולי לעורר זעם בקרבך.
אני חושב ש... קודם כל, כולם מבינים ציורים. חוץ מחיות, אבל זו דרך, דרך מאוד מאוד טובה לספר סיפור על ידי ציורים לקהל שעוד לא יודע לקרוא. בתחילת הדרך זה גם היה, היה כלי חינוכי, אחד הספרים המאוירים לילדים הראשונים זה יהושע פרוע, עם כל מיני ציורי זוועה של מה יקרה לך אם לא תסתרק ותגזור ציפורניים.
כמו שגם הספר פינוקיו, זה מה יקרה לך אם לא תהיה ילד טוב, הכל מה יקרה לך אם לא תציית למבוגרים.
כן, אז זה סיפורי אימה עם ציורים מאוד מאוד מפחידים, כשהיו, ולאט לאט זה התפתח ונהיה פשוט תחום...
עד שהילדים גילו את תרבות הרסטות, והבינו שאפשר להזניח את השיער, וזה בסדר, ולא קורה שום דבר.
חוץ מהציפורניים, ציפורניים זה...
נכון.
זה בעיה.
אבל מתישהו נפטרים. אבל, אבל באמת, אתה, ככל הנראה, זה באמת התחיל ככלי חינוכי, כמו גם אגב הטלוויזיה בישראל, למשל, שהתחילה
נכון, חינוכית.
כך שכנעו את בן גוריון להביא לך, אני יודע, הוא נכון, לא חזה את, נכון, את תרבות ריאליטי.
כן, וכמו כמו בהרבה תחומים, שבהתחלה זה מתחיל כמשהו שיש לו פונקציה חינוכית, זה הלך והפך למדיום אומנותי, פשוט ממצאי ביטוי לילדים, ואני חושב שמה שמאפיין איור טוב לילדים, זה לאו דווקא מה זה מלמד ילדים, אלא זה כמו ספרות. זאת אומרת, הדבר היחיד שמבדיל בין איור לילדים לאיור למבוגרים, זה פשוט מה הילדים, הניסיון החיים של הילדים, מה הם מבינים ומה הם לא.
זאת אומרת, איזה אלמנטים יופיעו באיור?
כן.
אוקיי.
וחוץ מזה, זה משחק חופשי של כוחות התודעה. זה לא, אין שום, בעיניי, אין שום... שליחות או אג'נדה כשיוצרים ספר ילדים, חוץ משזה יהיה מעניין ויפה. כמובן שבדרך, אם רוצים או לא רוצים, יש המון הבנייה תרבותית והמון מתחים, למשל איזה, זאת אומרת, זאת אחת הדרכים שבהן ילדים לומדים מה נורמלי.
מה נורמלי, את הארכיטיפים החברתיים, כן, מעניין.
איך נראה רחוב, איך נראים הורים, מי הולך לעבודה, מה הצבע של האור של הרופא, ואיך הוא מתלבש, וכל הדברים האלה הם סבלימינליים והם שם, וכמאייר אתה צריך לעסוק בזה בצורה מודעת או לא מודעת.
אתה לא יכול לצייר רופא לבן גנרי בלי לתת את הדעת על כך שאתה בעצם מייצר ארכיטיפ, או... בסופו של דבר,
בדיוק.
עבור הילדים. זה, שותה להם בראש את הדבר
עכשיו
הזה.
עכשיו אני נזכר, נגיד, ספר שאיירתי שיצא לפני כמה שנים, ברמלאי, תרגום של נתן אלתרמן לטקסט של צ'וקובסקי, ויש שם רופא, ואיכשהו דוקטור אייזמר, ואיכשהו זה מובן לנו מאליו, שרופא באפריקה יהיה לבן.
אוקיי.
ועד שהגעתי לצייר את זה, ואז חשבתי, רגע, אנחנו עכשיו כבר... מתוחכמים יותר ו-we are woke. אז
מודעים.
מודעים. ואז מי אמר שהדוקטור אייזמר הוא לבן? בטקסט לא כתוב לשנייה אחת שהוא לבן. אז גם אדם שחור יכול להיות רופא. אז למשל דבר כזה, זו החלטה פוליטית כזאת, אבל זה לא המניע לעשות את הספר. קודם כל זה שזה יהיה כיף ויפה.
כן, אבל אם אפשר להעביר מסרים מורכבים יותר, קצת חתרניים כן. וכולי, תמיד אנשי אומנות אוהבים לעשות את זה.
לגמרי. וגם נשאלת השאלה תמיד, מה מתאים לילדים? זאת אומרת, מה...
למה, יש איורים שמקריפים אותם? יש, המילה הזאת תמיד אני אוהב להשתמש בה, כי באמת לעתים, כי ילדים באמת חווים הרבה פעמים, אני זוכר בילדותי כשראיתי ציור, זה היה משהו שממש יצריך לייצר אצלי חוויה, ויש איורים ממש מפחידים וכולי.
ואז יש לך מין יחס, יש לך משיכה דחייה כזאת.
ממש, נכון.
יש מאייר, מאייר וסופר ילדים מאוד ידוע, טומי אונגרר, שאמר שזה חשוב מאוד להפחיד ילדים.
להפחיד?
מאוד חשוב, כדי לחסן אותו.
כאן במדינת ישראל כמובן שאפשר להסתפק במשדרי האקטואליה, בטילים.
כן. אולי פה צריך באמת להרגיע קצת.
כן, אבל צריך להפחיד. כן, טוב, אנחנו יודעים, גדלנו על אגדות...
מפחידות.
מאוד מפחידות, כן. לגמרי מקריפות, יחסים מוזרים, מכשפות, תנורים, דברים מטורללים כן. לגמרי. כי למה? למה חשוב להפחיד ילדים, מלבד הכיף שבכך?
כמו שטומי אונגר אמר, לחסן אותם.
כן?
כן. קודם כל, אני לא חושב שזאת המטרה העיקרית של ספרי ילדים היא להפחיד כמובן, אבל אני חושב שלא צריך להיזהר מדי. וגם יש לי הרגשה שאנחנו חיים בתקופה שהיא קצת הולכת ונהיית קלינית יותר ויותר ומנסים...
זה לא נעים לילד, בוא נשמור עליו וכולי. לא אפשר קצת להביל אותו, לא קרה כלום. לא צריך להפוך אותו לסטרילי מדי, אתה אומר.
לגמרי, זו דרך להתמודד עם דברים בחיים, דרך פילטר, דרך הריחוק של ציור.
מעניין, זו עבודה מהנה להייר איזה ספרי ילדים?
זאת העבודה הכי מהנה.
באמת?
כן, בשבילי זה תחום הביטוי האישי הכי המרכזי.
וגם ציורים שהופכים. אם הספר מצליח באמת, זה הופך להיות משהו מונומנטלי, חלק מהתרבות, זה דורות שגדלים על הדברים האלה, על הקווים האלה ועל הסיפורים האלה.
לגמרי, וזאת גם הדרך שלי להשפיע, לתבלן טיפה את התבשיל התרבותי שכולנו גדלים אליו, וגם הילדים שלנו, הבת שלי, וגם אני לא נולדתי בארץ, אני גדלתי, הגענו מברית המועצות ב-81, כשהייתי בן 8, ואז לימים כשנהייתי, כשקיבלתי משימה להייר ספר ילדים, אז זה היה עניין גדול מאוד בשבילי, כי כל העניין, כי לא גדלתי עם הדימויים של ספרות הילדים הישראלית.
אז איך זה באמת לעבור ממערכת דימויים אחת למשנה?
אני, קודם כל, מה שאפיין מאוד את בעיניי את העולם החזותי של האיור הישראלי, זה מה שהגענו בשנות ה-80, זה היה עדיין תחת איזושהי מעטה כללי של דלות החומר. זאת אומרת, איזשהו, המיטב האיור הישראלי הוא מודרניסטי, הוא מנסה להיות כליל, אם נדבר על, נגיד, האב הגדול של האיור הישראלי זה נחום גוטמן, כמאייר וכסופר, והקו כן. שלו הוא וירטואוזי, אבל הוא כליל מאוד. הוא לא מנסה לקשט, הוא לא מנסה לייפות. הוא מאוד סוציאליסטי, ויש פה איזה צנע לטוב ולרע.
מעניין.
וזאת הגישה שהייתה שלטת במשך הרבה מאוד שנים. הדוד הוא גבע אפילו.
אולי לזה אנחנו מתגעגעים. נכון, אתה צודק, גם לקווים הפשוטים, וכן, ואפילו, טוב, האופנה מצועצת וכולי, אבל זה הכל בא עם איזה... היה בארץ, מי שחי פה בשנות ה-80, יודע שבאמת לא היה מגדלים ועשירים ושואו-אוף כזה.
בדיוק.
אלא אנשים מקסימום הלכו עם קריות בכתפיים. זהו, אבל חיו בדירות רגילות.
בדירות רגילות.
לא היו צריכים למתג את הבניין לאיזה מגדל לאומנים צעירים בגבוה. לא צריך.
והיין בא עם פקק שמבריגים, לא היה צריך את המכשיר המיוחד.
אם בכלל, זה לא משנה גם, זה לא כל כך, לא יודע. טוב, הפכנו כולנו להיות לעניינים ומטורללים וכולי.
כן.
לא בטוח שהרווחנו מזה, אוקיי.
וזה באמת אחד השינויים הגדולים שקרו באיור הישראלי, מבטאים את השינוי הזה. ואני הצטרפתי שם ב...
אז זהו, אז אנחנו גם נעצור בנקודה הזו, אנחנו נשמע שיר, ואז בין היתר נעסוק באמת בשינוי התרבותי שישראל עוברת, ואיך הוא ניבט באיורים. אנחנו מיד רוצים לדבר על זן חדש של חיידק טורף, מיד. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. מדענים מאוניברסיטת מרילנד ומטקסס גילו זן חדש של חיידק טורף. חיידק שממש אוכל את הרקמות של המטופל, שהושפז אגב בבית החולים במצב קשה. הדברים פורסמו ב-Proceeding of National Academy of Science, באיזה חיידק מדובר? אנחנו רוצים ללמוד על כך מפיו של פרופסור אייל אשם, מנהל המכון למחלות אטרופיות במרכז הרפואי שיבא תל השומר. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע על המקרה שפורסם של אותם מדענים מאוניברסיטת מרילנד ומטקסס. באיזה חיידק מדובר שם?
החיידק נקרא אירומונס, ובעבר הוא לא נחשב גורם משמעותי במחלה הזאת. ישנם מספר חיידקים שגורמים את המחלה בצורה הרבה יותר נפוצה. אחד מהם זה חיידק הסטרפטוקוק הרגיל, כן. שאנחנו כולנו מכירים אותו מהגרון. אחר, בן דוד קרוב שנקרא סטאפילוקוק, שהוא מאחסן את האור, ועוד חיידקים קצת נדירים יותר.
אז הוא הפך להיות חיידק טורף?
הסברה היא לא שהוא הפך, אלא שהוא כרגע זוהה, מן הסתם החיידק שנים רבות גורם את המחלה, ובכלים עתיקים יותר היה קשה לזהות אותו, הבנתי. וכרגע עם כלים מודרניים זיהו אותו בתוך המחלה הזאת.
עכשיו, מה הוא עושה כי, במחקר עצמו, לפחות במאמר שפורסם על אותו מחקר, היה כתוב שהוא ממש אוכל את הבשר, תיאור מקריב קצת.
כן, לחיידקים אין פה והם לא יודעים לאכול, אבל הם יודעים להפריש חומרים שיכולים לגרום נזק רקמתי, יכולים לדכא את התגובה החיסונית, וכאשר הרופא מסתכל על אזור נגוע בחיידק טורף במרכאות, הוא רואה רקמה מאוד חולה שלפעמים נראית כאילו נאכלה או עברה נמק מאוד מהיר.
אוקיי, ואז מה אפשר לעשות? זאת אומרת, טיפול אנטיביוטי מחסל את החיידקים וזהו?
לצערנו, האירועים האלה של חיידק טורף הם אירועים שבהם האנטיביוטיקה לבד לא מספיקה, כיוון שהרקמה כל כך חולה, אז כדי לרפא את הרקמה צריך גם לתת אנטיביוטיקה כדי להגן על הרקמה הבריאה מסביב, וגם למעשה לעשות ניתוח שבו מנקים את כל הרקמה החולה, מנקים את הנמק, כך שלא נשארת רקמה חולה. מגיעים לאזור הבריא, נותנים אנטיביוטיקה חזקה, והחולה בצורה כזאת יכול להתייצב ולהחלים.
עכשיו, בוא לרגע נרחיב מעט את הדיון ונלמד באמצעותך. מה ההגדרה של חיידק טורף?
חיידק טורף זאת הגדרה עממית. כן. אנחנו מדברים על חיידקים שיש להם שני מאפיינים. ראשית, הם ניתן למצוא אותם על האור או בסביבה, אבל כאשר הם נמצאים בסביבה, באזור שהוא סטרילי, לדוגמה בדם, בדם לא אמורים להיות חיידקים, אנחנו מוצאים סטרפטוקוק או סטפילוקוק בדם, זאת כבר מחלה קשה. כאשר יש לנו בשילוב עם חיידק בדם או תסמינים מאוד קשים, גם רקמה מאוד חולה, רקמה שעוברת נמק מהיר, אז ניתן יהיה להכליל אותו בהגדרה עממית של חיידק טורף.
זאת אומרת, לעתים גם המיקום משנה ולא רק ההגדרה עצמה של החיידק.
בהחלט.
טוב, אבל כן יש טיפולים לחיידקים האלה, ולא ניכר שיש חשש שהם יתפשטו, נכון?
כן, ההתנהגות היא לא התנהגות של מגפה. כן. לא מדובר בשפעת, לדוגמה, שאדם מדבק מאחד לאחד. יש לפעמים קבצים של אירועי חיידק טורף, כאשר החיידק עובר מאדם לאדם במגע קרוב, ולכן תמיד כאשר יש אירוע כזה מתבצעת חקירה אפידמיולוגית, מזהים את הקשרים ומבדים שהם בריאים, אם מופיעים אצל אנשים שהיו בקשר קרוב סימני מחלה, אז חשוב לזהות אותם מיד ולהביא אותם לטיפול, כי הטיפול, הזיהוי והטיפול המוקדם הוא אולי השלב הקריטי להציל אדם עם מחלה
כן,
כזאת.
לשמחתנו יש טיפול, רק צריך באמת לטפל מוקדם. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור אייל אשם, מנהל המכון למחלות טרופיות במרכז הרפואי שיבא תל השומר. תודה.
יום טוב.
ואנחנו חוזרים אל המאייר דוד פולונסקי, זוכה פרס אופיר על עבודת האיור והניהול האומנותי של ולס עם בשיר ממעבדי היומן הגרפי של אנה פרנק. אנחנו שומעים עכשיו פתיח של סדרת אנימציה ששודרה בשנות ה-80-70 בישראל, לסוף שנות ה-70, שנקראת סטאר בלייזר, או ביפנית ימאטו, על אונייה אמיתית שבסדרה סרטי האנימציה.
זה הדבר הראשון שראיתי.
כן, גם לדעתי זה אחד הזיכרונות הראשונים שלי בחיים כילד, מלבד מכות שחטפתי בחוץ. זה היה זה, והסדרה הזאת, סדרה מדהימה. היפנים ניצחו, מתישהו היפנים גרפו את כל הקופה בנושא האנימציה, לא? מי מאיתנו לא גדל על לב ופינוקי, אבל הגרסאות של היפנים. מה, איך הם עשו את זה?
הם מסורת.
פשוט אנשים רציניים.
מסורת העמלנות, כן.
כן.
אני זוכר, אבל עשיתי טעות והלכתי לבדוק אחר כך, למצוא באוזן השלישית את העותקים מהסדרה הזאת.
כן, יש גם קצת ביוטיוב, כן.
התאכזבתי קשות.
די.
אז אני, כילד אני זכרתי את הפיצוצים שם, זה היה פשוט הדבר הכי מרשים שראיתי בחיים של זה.
ממש תותח על גלי של...
איך שהם כולם רועדים כש...
ממש, נו, ולא, לא אוכל.
פחות.
הם כן, שיעור היפנים עקצו אותנו. בסדר, אבל יש הרבה דברים, זה קצת כמו מנהרת הזמן, לא יודע אם ראית את הסדרה, The Time Tunnel, ששודרה.
ברור.
בדיוק זו, ג'ון וויליאמס כתב בדיוק את מה ששרת עכשיו, סדרה שהפנתה אותנו כילדים, וכשאתה רואה אותה היום, אתה מבין שיש שם חורים בעלילה, בגודל של מנהרת הזמן בעצמה, אבל בסדר, אבל זה כן סיפק לנו.
זה קשור, העניין הזה של ילד, כילד, איך שדימויים עובדים עליך, זה...
נכון.
דבר אחר מדהים. לגמרי, זה נתקע.
אתה יודע מה, אולי זה כן שווה, אם צריך להתגעגע לילדות, שהיא תקופה איומה בעיניי, אז קשה, רק קשה. לאיך שחווית את העולם.
עוצמת
אולי,
החוויה,
כן, נכון, לגמרי. הייתה אחרת לגמרי. אז טוב, אנחנו דיברנו על ספרי ילדים, והתחלת לדבר על השינוי התרבותי שניבט באיורים. אז בוא באמת נערוך איזושהי סקירה של איך היינו ואיך אנחנו היום. איך התחלנו מחלוצים עם כובע טמבל וקווים פשוטים לאנשים מסואבים שחיים במגדלים ושואפים להשיג את המנה המצטלמת בצורה הטובה ביותר לאינסטגרם שלנו. איך הפכנו מכאלה לכאלה?
אני חושב שסיכמת את זה טוב מדי. אז באמת, בהתחלה היו, בגלל שזה תחום לא הכרחי, לא יקרה שום דבר אם לא יהיו שום דבר נורא.
אוקיי.
אז זה כבר אנחנו מתחילים מאקסטרה, אז גם לא היו כל כך הרבה מאיירים ישראלים, אבל המעט שהיו, היו נפלאים. נחום גוטמן, שמעון צבר, תמי פרידל.
כן.
רות צרפתי, ובאמת כולם התאפיינו באיזה מין, בצבריות כזאת, בכלילות, לפעמים גסות, ועוד פעם, כולל אפילו דודו גבע ברשימה הזאת, למרות שהוא יצא נגד כל האתוס הזה, אבל הוא עצמו היה קליל וצברי ולא מתאמץ.
כן, לפעמים גם לצאת נגד האתוס הזה, זה גם מעשה צברי, כזה, אוקיי, מעניין.
ואיפשהו, אני חושב, בשנות ה-90, יחד עם כל השינוי שהפכנו לחברה צרכנית יותר, בשנות ה-80, פתאום נהיה בסדר לעשות יפה. אני זוכר את עצמי כנער גוזר איורים של מירה פרידמן מעיתון מעריב, כי היא מאיירת נפלאה שעדיין... היא מאיירת את האורוסקופ בידיעות אחרונות כל שבוע.
אוקיי,
שם הכי הרבה כן. אנשים רואים אותה, אבל היא עשתה הרבה ספרים נפלאים ומורה נהדרת. כי אם נגיד... האיורים שלה מושפעים מחיתוכי, אלה שהיו אז, מחיתוכי עץ אירופאים כאלה, ימי ביניימים ו... איזה מין כובד ותחכום ווירטואוזיות כזאת שלא הייתי רגיל לראות, ואני אספתי אותם, גזרתי אותם ואספתי אותם במעטפות, כי לא האמנתי שזה יכול להיות משהו כל כך מושקע, מתוחכם, שמתעסק בלייפות, שחשוב לו להיות, שלא מפחד לראות מתאמץ. ואז הופיע דור שלם של מאירים שהשפיע מאוד על הדור שלי, אין הרבה הפרש בינינו, אבל אנשים כמו רותו מודן, יומי פינקוס, איציק רנרט, בתיה קולטון, שהביאו כל מיני אופנות והשפעות שונות ומגוונות מהעולם, והשאירו מאוד את התרבות החזותית בארץ.
מה המצב היום?
טוב, תודה.
באיזו תקופה אנחנו חיים היום, מבחינת היום? זה כבר פוסט-מודרניזם, חזרה לקו הפשוט, או שהפכנו להיות כאלה שרוצים לייפות עוד ועוד, עד כדי זה שהפכנו להיות קמפים ומטורללים?
גם וגם וגם וגם. קשה מאוד לאפיין את איזשהו סגנון שאופייני.
קצת נראה שאנחנו חיים בתקופה בלי אפיונים.
אני, לפני 10 שנים כבר...
או שזה סתם תחושה שלי. כי מי שמאז שנות ה-80-90 כבר היה פייד אאוט, וזהו כבר... מה, איבדנו את האופי?
שאלתי סטודנטים שלי, נתתי להם תרגיל של לאפיין סגנון מוזיקלי. ואז אמרנו, לפני שנים נתתי תרגיל הזה לעשות דמות פאנק. פאנק.
נכון, היפ-הופ.
ומשהו של מה שקורה אצלכם, והם אמרו, אין לנו. אין לנו משהו שהוא של עכשיו. יש לנו קאמבק של... יש לנו טייק על שנות ה-80, יש לנו טייק על שנות ה-90. לא, זה הכל טייקים וטייקים, וקשה מאוד להצביע על משהו שהוא מאפיין את ה... שהוא הומצא, איזשהו ז'אנר שהומצא.
מה, התרבות הצרכנית שהזכרת, בעצם הריקה אותנו מתוכן...
ניתן מבלבלת, כנראה. יש... אולי מה שמאפיין זה החיבורים המפתיעים בין דברים שלא היו שייכים קודם, כל מיני ערבובים וחימרות. שזה גם תקופה מאוד מעניינת, אבל קשה להצביע על משהו שהוא חד משמעית. וגם כמו בכל תחומי התרבות, אז יש הרבה יותר מאירים טובים היום בארץ. זאת אומרת, מצד אחד אולי מצב האיור השתפר, ומצב המאירים לאו דווקא.
כן, טוב, זה, אבל זה, כולם...
זה בכל דבר.
נכון, כן. בכל תחום זה כך. אוקיי. כן, אז קשה לחיות מאיור היום?
אני לא בטוח שקשה, לא, יש הרבה יותר תחומים שבהם נדרשים לאיור, כל האפליקציות למיניהן, ורוב הסטודנטים...
נכון, זה רק שינה באמת מדיומים ואת הפלטפורמות, נכון?
וגם הרבה יותר קל היום לסטודנטים שמסיימים לימודי איור, למצוא עבודה בחוץ לארץ, בגלל הנגישות של, זאת אומרת, להציג תיק עבודות היום זה משהו אחר לגמרי. ממה שהיה.
בקיצור, אתה קורא לי בריחת מוחות ולהברכת האנשים המוכשרים לגולה.
כן.
נעשה קאט אחרי הכן, שלפחות תעורר פרובוקציה. כן. אוקיי. בוא נעצור כאן ברשותך, נשמע שיר, נדבר על עוד דברים, ואז נחזור לדבר על אחד הפרויקטים המדהימים שנטלת חלק בהם, אנה פרנק, נכון? הספר המאויר.
כן.
זה מדהים, אני ראיתי את זה, ובעצמי תמיד הייתה, אתה באמת תוהה, האם זה משהו שהוא נכון לאייר אותו, אבל מיד נדבר על זה, כי זה באמת מורכב. אבל עכשיו אנחנו רוצים ברשותך לעבור לזה. היום תתכנס ועידת משפט וסביבה של הפקולטה למשפטים בבר אילן, המשרד להגנת הסביבה ואדם טבע ודין. במה יעסקו שם החברים? אנחנו רוצים לשמוע מפיו של פרופסור אורן פרז מוועידת משפט סביבה באוניברסיטת בר אילן, דיקן הפקולטה למשפטים בבר אילן. שלום לך.
שלום.
טוב, מהי אותה ועידה שתתכנס?
הוועידה הזאת בעצם מבקשת להתמודד עם האתגרים הסביבתיים המשמעותיים שעומדים בפני מדינת ישראל, כאשר אנחנו יודעים שישראל עתידה לגדול באופן ניכר מבחינת האוכלוסייה שלה, וניצבת גם במסלול של פיתוח כלכלי, והאתגרים הסביבתיים בעצם הולכים להיות משמעותיים. ואנחנו רוצים לבחון גם את תפקיד בית המשפט העליון במערכת המשפט בכלל בהגנה לסביבה, וגם את הצורך בתכנון מראש כדי להתמודד עם אותם אתגרים סביבתיים.
אז בוא תנסה לפרוט לנו את זה קצת לנקודות אופרטיביות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג למדינה ולסביבה. אנחנו יודעים שהעניין הסביבתי הוא כן בוער בנו וחשוב. מה, אין מספיק גיבוי חקיקתי לכך? אין מספיק חוקים שעוסקים בכך? אין מספיק מודעות של המחוקק? בית משפט לא מספיק מודע? איפה הבעיה?
אז תראה, אז אני רוצה אולי להעיר דבר אחד על התפקיד המשמעותי של בית המשפט העליון, ואני רוצה להדגיש את זה דווקא כי נשמעים עכשיו קולות, לא בהקשר הסביבתי, לקרסם בסמכות של בית המשפט העליון, ודווקא בתחום הסביבה אנחנו רואים מספר של פסקי דין שחלקם ניתנו ממש לאחרונה בעניין של מפעלי ים המלח ובהקשר של בתי הזיקוק לנפט, ששם בית המשפט העליון התערב ובעצם נתן הנחיות לרשות המבצעת לפקח בצורה מחמירה יותר על הפעילות של מפעלי ים המלח.
זאת אומרת, ניכר שבית המשפט העליון כן נותן גיבוי לאג'נדה הקיימותית ולכל העניין הסביבתי.
בדיוק, והוא כן. בעצם ממלא תפקיד חשוב בהגנה על הסביבה, במה שאני מכנה חורים שחורים משפטיים, כל מיני מתחמים שבהם ההסדרה הסביבתית לא מספיק טובה, ובית המשפט העליון, למשל בהסדרה של המתחם של בזן, או בפעילות של חברת ים המלח בהפקה של מים בים המלח לצורך המפעלים שלה, שם בית המשפט, בהקשר אחד בית המשפט העליון, ובהקשר אחד בית משפט בית הדין למים, מתערבים ופועלים על מנת לשפר את איכות הרגולציה.
אבל אתה מדבר הרבה ובצדק על בית המשפט, אבל עקרונית התפקיד הוא של הריבון או של המחוקק, לא לדאוג לכך.
אז גם פה אני חושב שאחד המטרות שלנו בכנס זה באמת להאיר את הצורך לשפר את הרגולציה ולא לחרסם ברגולציה הסביבתית משיקולים סביבתיים, ואנחנו מזהים כאן איזושהי מגמה מסוכנת. ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה, מנסה להוביל באמצעות מספר החלטות מהלך לעידוד רגולציה חכמה, שזה לכאורה דבר שגם אנשי הסביבה מאוד מאוד בעדו.
מה זה אומר צמד המילים הזה, רגולציה חכמה?
אז זה בדיוק החשש שלנו. לכאורה זה דבר שכולם מסכימים אליו, כי אף אחד לא רוצה רגולציה טיפשה. אנחנו כולנו רוצים רגולציה שמסתכלת על פני העתיד, והיא יעילה והיא קוהרנטית. אבל אחד החששות שלנו שתחת הכסות הזאת של רגולציה חכמה והניסיון לטייב רגולציה ולמנוע כפילות ברגולציה, יעשה מהלך שבעצם יחרסם בסמכויות ובתקציבים שמוקצים למשרד להגנת הסביבה, שגם כך לא נהנה מתקציבים רבים, ובעצם יקבלו את העמדות של התעשייה. כאשר העמדה שלי כחוקר סביבתי באקדמיה, אבל לעמדה הזאת שותפים גם ארגונים סביבתיים, אנחנו בראייה של הלחצים הסביבתיים שישראל צריכה להתמודד איתם, צריכים לקדם את הרגולציה הסביבתית ולתת כלים למשרד להגנת הסביבה גם לאכוף אותה. מתוך ראייה שבעצם לטווח ארוך זה ישרת גם את הצרכים של התעשייה, כשאנחנו מסתכלים לטווח ארוך okay. על בעיית האקלים והשינויים שהתרחשו גם מחוץ לישראל.
אז מי יכול להיות נוכח בוועידה? הוועידה מתכנסת היום. מי יכול להיות נוכח? מה תהיה התוצאה או התוצר של הוועידה הזו?
אז הוועידה פתוחה לציבור וכולם מוזמנים. יהיו בוועידה נציגים גם ממשרד הגנת הסביבה, גם ראשי ערים כמו ראש העיר ערד, גם אנשים מהחברה להגנת הטבע, כמובן מאדם טבע ודין, חוקרים מאוניברסיטת בר אילן כמו פרופסור ליאר אלבז שעוסק באפשרות לעבור לכלכלת מימן ועוסק במחקר על תאי דלק. כלומר יהיה כאן מגוון רחב של אנשים, גם אנשים מהתעשייה כגון דוקטור עמית מרמור ממפעל נשר, כי הרעיון הוא באמת לקיים איזשהו דיאלוג שבו נוכחים גם אנשים מהאקדמיה, גם עורכי דין, גם אנשים מהמשרד להגנת הסביבה וגם אנשים מהתעשייה.
טוב, אנחנו מזמינים את הציבור, מצטרפים להזמנה שלכם את הציבור להגיע היום בבר אילן, ועידת משפט וסביבה. אתם עוסקים בנושאים כמובן חשובים מאוד ומעניינים ומסקרנים. תודה רבה לך פרופסור אורן פרז, דיקן הפקולטה למשפטים בבר אילן. תודה רבה לך.
תודה, יום טוב.
ואנחנו חוזרים לעסוק באיור. דוד פולונסקי נמצא כאן מאייר, ולסים בשיר, וממי שאחראי בין היתר ליומן הגרפי של אנה פרנק, מי שמכם לא ראה את הפרויקט הזה, יומן שהוא מאויר, נכון?
כן, זה עיבוד של היומן המקורי לקומיקס.
כן, עכשיו, אילו תגובות קיבלתם? כי תמיד איור זה משהו שמתייחסים אליו ברצינות, לא ברצינות, זאת אומרת, זה מתאים, נושא השואה הוא, אתה יודע, תמיד גורם לנו לאיזושהי דריכות, ואנחנו מצפים שתהיה שהדברים יהיו, לא יודע מה.
כן.
רגילי, כמו שאנחנו, שמה, זיכרון השואה וכולי, אנחנו יודעים, יש סרטים, יש דוקומנטרים, אבל פתאום ביורים זה נשמע מוזר.
אז קומיקס ואיור זה בסך הכל מדיום, וככזה הוא יכול להתאים לסיפור של כל טקסט, והזכרת סרטים, אז בתחילת הקולנוע, קולנוע נחשב לטריק.
כן.
לא ראו ולא ראוי בשום אופן לספר סיפור רציני, סיפורים רציניים, שמדבר על סיפורים ספרותיים, ולגעת בנושאים כבדים כמו השואה, והיום זה, בימינו, כעבור 100 שנה, זה כבר המדיום המרכזי נכון. שאנשים מספרים לעצמם סיפורים.
אבל שהוא חוזר להיות קצת טריקים, לא ז'אנר גיבורי על וזה. אבל אתה צודק
אבל
לגמרי,
לא
שלא יתחשו לה ברצינות, ובוודאי לא כאיזה משהו שהוא אומנותי, התיאטרון עכשיו לאומנות העילית וכו'.
כן, ולאט לאט, ככל שכל מדיום מתפתח, ואנשים מבינים מה האפשרויות הביטוי הגלומות בו, ככה נופלות כל המחיצות האלה, ולמעשה, ספר הקומיקס שעשה את הקרוס אובר מקומיקס כז'אנר בידורי שנחשב נחות למשהו שהוא מדיום ספרותי רציני, היה okay. בנושא שואה, זה היה הספר מאוס של ארט ספיגלמן, שהוא רב מכר עולמי, והוא סיפור, הספר הראשון שנועד למבוגרים כרומן גרפי היה על השואה. זאת אומרת, אנחנו לא ממציאים פה שום דבר ולא פורצים דרך, עדיין כמובן, יש תרבויות שבהן קומיקס הוא מדיום מרכזי, כמו בצרפת וביפן, שמבוגרים קוראים המון ספרי קומיקס, וזה עניין של מסורת, ואצלנו קצת פחות, ולכן
כן, נכון,
יותר נתקלים בשאלה הזאת.
כן, נכון, זה משהו קצת אמריקאי, חברים קנדים, אמריקאים וכו', הביאו לכאן, אני זוכר, בילדותי וכו', אבל זה לא היה חלק מה... התנהגות הישראלית הארכיטיפית לקרוא קומיקס. אני כן. חיבבתי את טרזן, למשל, שזה, אבל מיד נתקלתי בבוקס בבית. זה כאילו נחשב למשהו נחות. זה לא ספרות, זה כן. לא...
זה באמת לא רציני. עניין של הרגלים, פשוט כן. מאוד. והספר, לשמחתנו, התקבל טוב מאוד. זאת הייתה יוזמה של קרן פרנק, שיושבת בבאזל.
כן.
במטרה לשמור, לחיות את הדמות הזאת שהפכה בינתיים למותג, לא נעים להגיד. המון אנשים יודעים מי זאת אנה פרנק, אבל מעט, הרבה פחות אנשים קראו את היומן.
נכון.
והקומיקס כמובן לא בא להחליף את היומן המקורי, אלא להציג אותו, להגיע לקהלים חדשים, ולהציג את הדמות שלה. אנחנו ניסינו מה עומד מאחורי האייקון? למשל, ההומור שלה. זאת אומרת, שוב, לעתים רחוקות מדברים על זה שהיא הייתה מצחיקה מאוד.
כן.
העובדה שהיא הייתה טינג'רית מעצבנת. וזאת, הדרך להראות את זה היא להדגיש ולחזק את הערכים ההומניים של ה... טקסט הזה, ולהפקיר אותו מהסימבוליות.
מדובר בשואה, אבל אלה היו בני אדם.
בדיוק.
טינג'רים, זה, סונים, אוהבים, רבים, מתבגרים.
כן, וזה הסיפור, וחשוב מאוד לשמור את האנושיות הזאת, ולא להפוך את זה לסמל שמשמש לכל מיני מטרות פוליטיות, או טיעונים לפה או לפה.
טוב, מאוד מעניין. אני חושב שזה לא פשוט לגשת לפרויקט כזה, למרות שאתה מתייחס לזה בטבעיות כעוד מדיום וכו', אבל עדיין אתה כן חושב פעמיים, יש איזה דאבל טייק שאתה מטפל בטקסטים כאלה, לא? זה לא עוד חוברת של רהיטים, שישית בי בתחילת השעה הראשונה.
לאו דווקא, זאת אומרת, הקושי הוא לא בגלל הקובץ של הנושא, שהוא דווקא, יש בו משהו מושך, כי משהו דרומטי והוא טעון, אלא בגלל גודל המעמד והחשש לקיץ' שואה ובנליה, כי זה נושא שטופל מאוד, וכל דבר שהוא מיינסטרימי מאוד, מאוד משומש, וקשה למצוא את הזווית המיוחדת האישית שלך כשאתה בא לעשות את זה. אז התגובה הראשונה שלי, וגם של ארי פולמן שערך את הטקסט לקומיקס, הייתה לא לעשות את זה, בגלל הסיבות האלה. אבל אז קראנו שוב את היומן, וקרה לנו משהו, מה שאחר כך קיווינו להעביר לקוראים החדשים דרך הקומיקס, שזה לא הדבר הענק והסימבולי הזה שכולנו מכירים, אלא יש שם הרבה יותר. יש פה טקסט נפלא שכתוב על ידי ילדה שהיה לה כישרון כתיבה יוצא דופן, וחדות הבחנה, האמת של הדבר...
מה שהופך את זה לעוד יותר עצוב, אני חושב.
זה מה שהופך.
זה בני אדם, כן. כן. זה המיתוס והמותג, כפי שאמרת וכולי, כן, את זה אנחנו מכירים בפית. כששוב אנחנו מגלים שמדובר באדם ממש כמונו...
לא קדוש.
ממש, בדיוק. זה הופך את זה אפילו עוד יותר עצוב.
בדיוק.
טוב, אנחנו נעצור כאן, ואנחנו רוצים לעבור אל הפינה שלושה שאוכלים. הנה השאלה של רינת קרפין מתלמונד, האם איור יכול לעורר תיאבון? אז אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל, המכללה האקדמית כנרת. שלום לך.
שלום, שלום דודו, מה שלומך?
כן, טוב, הכל מעורר בנו תיאבון, גם ללא איור, גם בהייה בעלתה היא מעוררת תיאבון.
היא יכולה לעורר תיאבון, נכון. אבל אני חושב שכדי להבין, לענות על השאלה, אנחנו צריכים להבין עד כמה הכוח של האיור עצום. אנחנו לא תמיד מבינים כמה איורים משפיעים על החיים שלנו. הרצאה שעשה איש בשם פטריק צ'פטי בטד, הבהיר לצופים את הבחירות שמאיירים יכולים לעשות בין להגביר אלימות או לייצר אווירה מפויסת יותר. אני לוקח אותך למקרה הדני של העיתון ילנדס פוסטן, הוא פרסם 12 איורים, זוכר, של מוחמד והאסלאם.
כן, ודאי.
סביב 2005.
כן.
יפה. אתה יודע כמה אנשים מתו סביב האיורים האלה? מעל 50 אנשים.
וואו.
הגל של התגובות, אירועי הדמים שנלוו לפרסומים האלה, נהרגו 50 אנשים. למי מאיתנו שזיכרונו ככה פחות, אי אפשר לא לזכור את שרלי אבדו ב-2015.
נכון, וואו.
איורים מלעיגים שבאחת מהם הנביא מוחמד עוצם את עיניו לאחר איזה פיגוע טרור ואומר בצרפתית, קשה מאוד להיות נאהב על ידי אידיוטים. עכשיו, צ'פטי הוא לא מטיף לצנזורה, הוא לא אומר לנו למאיירים תצנזרו את עצמכם. אבל הוא מראה בעבודות שהוא עשה באזורי אימות, חוף השנהב, קניה על רקע אתני, גם לבנון וגם עזה, הוא מראה איך מאיירים יכולים לעשות עבודות שגם יגעו באמת בבעיות הבוערות, וגם יעוררו דיון ואפילו יובילו להסכמות. למה אני עושה את ההקדמה הזאת? כי זה לא פיסת נייר תמימה כמו שאתם מדברים כבר שעתיים באולפן. האיור, הנגזרות השונות שהוא כלי מאוד מאוד חזק. גם פוליטית, אבל גם פרסומית. ותחומי האוכל ותעשיית הפרסום עושה בו שימוש אינטנסיבי בפרסומות מזון, ובמיוחד באלה שמכוונות לילדים. המחקר שנעשה על פרסומות כאלה באוסטרליה, למשל, הראה שדווקא בפרסומות שבהם ילדים נחשפים, בפריים טיים טלוויזיוני של ילדים, שם יש עלייה בכמות השימוש באיורים. קיימת הסכמה שבאמת יש קשר בין השמנת יתר, מחלה שהאוסטרלים מהמדינות הגבוהות בעולם באחוזים, לבין פרסומות של מזון לא בריא.
מעניין.
כן, הם בודקים את זה באוסטרליה, והם מבקשים למדוד ולקמת את הקשר בין כמה הילדים נחשפו לשימוש בטכניקות שהם קוראים להם פתייניות בפרסומות. הם לקחו שלושה ערוצי שידור, במשך שבוע, במהלך שנתיים, כל פעם שבוע הם דגמו, והם בודקים את הפרסומות המזון שמה. הפרסומות שהם קוראים להם פתייניות, זה אלה שמשתמשות בידוענים, באיורים מפתים, בתחרויות זוכות פרסים, ומתוך כ-20,000 פרסומות שהם עלו עליהם, למעלה מרבע עסקו במזון, ברוב הזמן זה היה בשעות צפיית צי של ילדים, והאיורים היו שם מרכיב מרכזי. מחקר דומה שעשו בבריטניה מגלה גם הוא שימוש באיורים לפרסומות של ילדים פי 15 מאיורים בפרסומות לבוגרים. זאת אומרת, האיור יש לו כושר פיתוי אדיר, ואפשר לנצל אותו, כמו שהתחיל דיון ציבורי בעקבות זאת, גם לפרסום בריא יותר, להרגלי תזונה בריאים, ולא רק...
זה נכון שכולנו מכירים את האוכל מעובד לילדים, גם דגני בוקר וכו', מה שגם עשו להתאפס כבריא, לא תמיד זה נכון, אז נכון. באמת תמיד יש, כמעט תמיד יש דמות מאוירת... נכון.
אני חושב שפעם ציטטתי לך חוקרת מזון שאמרה לגבי דגני הבוקר, ואני, אל תדאג, אני לא מציין את זה בשם המותג, שבדגני הבוקר מותר, אם נוציא את כל התוספות של הסוכר והחומרי טעם, עדיף לאכול את הקרטון מבחינה תזונתית. אז זה בעניין איורים ודגני בוקר, כן. אבל אני לוקח אותך למישהו שאתה בוודאי זוכר ואוהב, לפופאי המלאך.
ודאי, הנה מיד די-ג'יי מקלר ימצא לנו את המוזיקה.
אז עד שדי-ג'יי מקלר עשה את זה, אני מזכיר למי מאיתנו ששכח, פופאי המלאך היה דמות מצוירת, אחד הגיבורים היותר ידועים, המלחמה הבלתי נגמרת שלו עם בלוטו, ולימים קראו לו ברוטוס, ומה היה הנשק שלו? הנשק שלו היה קרד.
ודאי שהוא היה באמת בולע אותו דרך המקטרת, אבל הוא היה אוכל מקופסת שימורים גם.
מקופסת שימורים, נכון, נכון. עכשיו, ההיסטוריה של פופאי היא מרתקת. בכלל זה הייתה דמות שולית באיזה קרטון שהתחילו בשנות ה-20 בארצות הברית, ורק בעיבוד לילדים בשנות ה-60, שעשו מזה את הסדרה שאני ואתה כנראה גדלנו עליה, הוא כבר גיבור מרכזי, ואני מזכיר לך איך קראו לחברתו, קראו לה אוליב אויל.
אוליב, ודאי, נכון.
יפה, שזה מין סירוס של שמן זית, והאמת שהיא גם הייתה די מפוקפקת עם ירושלי, כי היא כל הזמן הייתה כמעט עוברת למתחרה שלו, היה צריך כל פעם להילחם עליה. אתה זוכר איך קראו לעוזר שלו, הבחור הגרוטסקי הזה?
מי? זה שלוקח, מניח את הקרס על מריצה כזו?
כן, ומה הוא היה אוכל?
המבורגרים, נכון! הרימות של המבורגרים, אם כן.
וקראו לו?
איך קראו לו?
ווימפי!
אני לא מאמין.
הוא נתן את השם לרשת מזון שנקראה על זה, הייתה עולמית. למה אנחנו מתלהבים? כי זה באמת מראה את העוצמה של הדבר הזה, אבל אני רוצה לקחת אותך למשהו שאני חושב שלא הרבה יודעים, אני קורא לזה הנקודה היהודית של פופאי. ואני מגיע לזה. אני רק מזכיר ככה שהיו גם סרטים למבוגרים, רובין וויליאמס שיחק בצורה מרשימה מאוד את פופאי.
כן, בסרט שלא כל כך הצליח, זה בתחילת דרכו, נכון?
נכון, 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 ואני, ג'ין הקמן משחק דמות בשם פופאי בקשר הצרפתי. שלימים תיתן את השם שלה לרשת מסעדות בלואיזיאנה. אבל אם בהתחלה הכוח של פופאי נבע מהאופי האופטימי שלו ועמידותו, בעיבוד לילדים זה היה הטרד, שכמו שאמרת, הוא היה נוהג לאכול אותו ישר מהקופסת שימורים.
נכון.
יפה. הפופולריות של פופאי הובילה לעלייה בצריכת טרד ברחבי ארצות הברית. גם ב-2010, מחקר בהרגלי אכילה של ילדים הראה עלייה של ממש בצריכת ירקות, בילדים שראו את הסרטים האלה.
ודאי, ברור, ברור זה משפיע.
יפה. קהילת המגדלי טרד של עיירה בטקסס, אני אחסוך את השם שלה, מקימה פסל של פופאי, בהוקרה לתרומתו לתעשיית הטרד. ובמקום שבו עד היום מייצרים את הטרד שאתה זוכר בקופסאות, בשם פופאי, בארקנסו, הקימו גם פסל לפופאי. ב-2006, משבר עם טרד, חיידקי אי-קולי, ששווקו לציבור, דרמה גדולה, כל מאמרי המערכת שמתייחסים לזה, כמובן ממחזירים את האיורים של אותו מלאך אוכל טרד. עכשיו, מה משעשע פה אירוני? שאין כנראה קשר בין אכילת טרד, אני מצטער לכל האמהות שאני הורס להם כרגע, בין אכילת טרד לברזל. זה מתחיל מטעות בנקודה עשרונית שנעשתה ב-1770, זה המיתוס, איזה מדען שבדק את העניין, במקום להגיד שזה 0.7, הוא כתב שזה 7. ואז כולם מתחילים לאכול טרד, ולמרות שאנחנו יודעים את זה כבר עשרות שנים, עדיין דבר עם אנשים, יש מבחינת הרבה מאוד אנשים קשר בין צריכת טרד להשארת הגוף בברזל. אז תראה כמה השפעות היה לסיפור הקולינרי הזה. הדמות של ווימפי שאתה זוכר זולה להמבורגרים, רשת בינלאומית. השם פופאי שניתן לרשתות מזון, העלייה במוצרי טרד. מה שפחות יודעים, שלפופאי יש שורשים יהודים.
פופאי היה יהודי נימול?
חכה, עוד שנייה. לגבי הנימול, תרשה לי לא לענות, אבל המאייר המקורי שלו היה יהודי בשם אלזי סיגר. ותחשוב מה בעצם המסר בפופאי. גיבורי העל שיש היום הם גיבורי העל, הם חזקים. איך פופאי מקבל את הכוח שלו?
באמצעות אכילה.
באמצעות אכילה. מה יותר פולני מהדבר הזה?
בדיוק, אמא יהודיה או פולניה או מכל הדר שקפצה.
אבל הטוויסט המעניין הוא שטרד זה דווקא מרכיב אצל היהודים הספרדים, טורקים ולא אשכנזים. אני לא אלאה כאן את המאזינים, אבל בפולקור היהודי-אמריקאי הוא עדיין דמות מאוד מאוד חזקה. אפשר לקנות במרשתת עד היום מזוזות בצורה של פופאי.
מותר לנשק את פופאי? כן?
כן.
שזו הגנה כפולה, גם האל וגם הברזל של
הטרד. וגם הטרד, ברור, ברור. עכשיו תראה, הדמות שלו היא הרבה יותר מורכבת ממה שאנחנו משטיחים אותה פה. בהתחלה יש לו יציאות מאוד מאוד פרובוקטיביות, התנהלות די בוטה כנגד נשים, והדמות שלו ככל שהיא הפכה להיות יותר פופולרית, כך היא רוסנה על ידי המאיירים. אבל אני חותר לסיום ואני אומר, כן. אם אנחנו צריכים לעוד הוכחה ביחס לכוח של איורים בשטח האוכל, הייצוגים של מזון בסרטים מצוירים, הם כל כך מפתים שכל כמה זמן מתפרסמות כתבות שהכותרת שלהם זה מנות מצוירות שהיינו רוצים לאכול, ואני באמת אזכיר רק כמה. אחת הסצנות הכי פתייניות שיש עם אוכל זה בסרט היפה והחיה. הגיבורה יושבת ליד שולחן אוכל, והנר שקוראים לו לומייר, כלומר מאיר, מציג בפניה סדרה של מאכלים מפתים. העשי זה צלחת מלאה מנות אחרונות. אני מחזיר אותך לפנדה חביבה בשם פו, שפרצה לחיינו עם קונג פו פנדה. מדובר בחיה נטולת קורדינציה, אין לה ביטחון עצמי. האבא המאמץ שלו, מה יש לו? יש לו דוכן רחוב, ששם הוא מגיש מרק נודלז עם טוף טופו. והמרק הזה הופך לאובייקט שדרכו הגיבור שלנו בעצם מקבל את הכוח שלו. ברטטוי, אתה זוכר את רטטוי, אותו עכבר שהחלום שלו להיות שף?
ודאי.
יפה, אז השיא הוא ביצירת הרטטוי, שזה מנה צרפתית קלאסית, והמבקר מסעדות פשוט אומר שזה הדבר שהכי קרוב לאימא שלו. אבל אני אסיים בדבר הכי עוקצני והכי יצירתי לדעתי שיעשו מאיירים בענייני מזון.
כן.
וזה מפרק אחד של הסימפסונים, הטומאקו. סימפסון נאלץ להגר מהעיר, הוא צריך להתפרנס, הוא מגיע לאיזה אזור, הוא לא יכול לגדל שם כלום, ואז...
אני זוכר את זה עם השילוב בין סיגריה לעגבניות.
גנבת לי. יאה!
וואי, זה אחד הפרקים המבריקים שלהם.
זה גאוני. תחשוב למה, אתה זוכר איך הוא מגדל את הזה? הוא שם שם פלוטוניום.
נכון.
זאת אומרת, לא מספיק... כאילו גם יסוד רדיו-אקטיבי. ותראה איך בעצם, באירוניה שרק... עגבנייה
שהיא גם טבק, ביחד עם טבק, וואו.
בדיוק. באירוניה שרק מאיירים מתוחכמים יכולים לעשות...
באמת אחד הפרקים המבריקים שם.
הם שילבו שתי תעשיות, הכי רסניות שיש, טבק ומזון מהיר. ורק תחשוב מה קורה למי שאוכל את ההמבורגר עם פרוסות טומאקו. ניקוטין, שומן רווי, בצירוף... שבאמת מבטיח את השפע של הלקוחות בעולם הדיסטופי שאנחנו מצויים.
וואו, טוב, תודה לך על הפינה הזו. פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת. ואנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו, אז תודה מעומק הלב למי שהיה כאן, דוד פולונסקי, ממעבדי היום הנגרפי של אנה פרנק, זוכה פרס אופיר, על עבודתו בוולסים בשיר, מרצה במחלקה לתקשורת חזותית באקדמיה לאומנות בצלאל, ובשנקר, תודה שהיית כאן.
תודה רבה, היה כיף.
אתה ניגש מכאן לאייר מה?
סרט על חורבן בית שני.
די, סרט. כן, זהו, עברת על הקולנוע, גמרנו.
לא, זה עוד סרט מצויר.
עוד סרט, כן, כיף גדול, טוב. טוב, העורך שלנו רז חסון, עורך את המשנה אלכסנדר לויקר, המפיקים עם איתי סופרין ואבי שמאי, לביצוע הטכני דיג'י אלון מגלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית סיכום שבוע חגיגית, וביום ראשון עם תוכנית חדשה, להתראות.